103 FM, בוקר טוב, היי, שלום לכולן, לכולן, כאן מיכל דליות, כמידי יום שישי, בין 10 ל-12, עורכת ומפיקה את התוכנית מאירה פרץ, על הדיגיטל ועל הפייסבוק לייב, פה מאחוריי, מי שבפייסבוק יכול לראות אותנו, שני רומנו, עינב אורגד, אליעזר בן יהודה, ומי שאחראית על השידור היום, איתמר שלומוביץ'. עכשיו אני מבינה למה איציק לא ענה לי אתמול לוואטסאפ, הוא בחופש. בסוף... אוקיי, היי. שלום תמר, כיף לראות אותך שוב. הטלפון שלנו לעלות לשידור הוא 1-900-722-103. אתם מוזמנות ומוזמנים לכתוב הודעות טקסט קצרות בוואטסאפ 054-70-103-70. ואנחנו כאן, וגם אם במקרה לא מספיקות להעלות אתכם להיום, אז ההודעה נמצאת, נשמרת, ונגיע לזה אולי ביום אחר. וגם אם אתם מחמיצים לשמוע את השידור, אתם יודעת, אתם יכולים להיכנס לאתר. תקישו 103 FM, תעלו את האפליקציה 103 FM, אוקיי? ואז תלכו לשלושה קווים האלה, לתוכניות. תגללו עד שתראו אותי. תקליקו עליי. ואז אתם נכנסים לכמה 12-13 שנים של תוכניות רצופות, אפשר להקשיב לתוכניות מלאות, ואפשר גם כמובן לכתוב שם בשורת חיפוש, את הדבר הספציפי שאתם רוצים, למשל גמילה מחיתולים, גמילה ממוצץ, מריבות אחים, גירושין, לימודים בגיל ההתבגרות, גיל ההתבגרות לבד, קושים, חמות, פחדים, פחד, כל מיני דברים כאלה, אוקיי, חוצפה, נישואין, גירושין, ואז יעלו לכם המון המון הדרכות שלי להורים, נקודתית לאותו מצב, לאותו מקרה, אבל זה יוכל לתת לכם מענה. אז זה כדי באמת לדעת לעקוב. עכשיו, אני יודעת שהרבה מכם היום בחופשות השבועיים האחרונים של אוגוסט, והקטנות נגמרו, ואם גם לא היו קטנות, הילדים יותר גדולים איכשהו מחכים לתקופה הזאת, ככה בנשימה האחרונה. אתמול בדיוק שמעתי על חברים שעלו לצפון, ואחר כך שם הם לוקחים איזשהו קרוון וגרים ליד הכנרת, 2-3 לילות. אפשר לעשות כל מיני דברים כיפים, ואני בעד לצאת עם הילדים מהבית. כל הזמן ההורים מתלוננים, מה אני עושה, מה עושים עם הילדים, יוצאים איתם מהבית, מוצאים דודה בקיבוץ, מוצאים דודה בבאר שבע, אחר כך לוקחים את הילדים של הבאר שבע אלינו, הולכים לים, חוזרים הביתה, הולכים עוד פעם לים, חוזרים הביתה, יורדים לפארק, עושים שם את הסנדוויצ'ים של ארוחת הערב, צאו מהבית עם הילדים, וקחו כדור. יש לי חבר שתמיד אומר, קחו כדור, כדור כזה שמקפיצים אותו, כדור יד, כדור סל, כדור אף, כדור רגל, עדיף על כל מיני כדורים אחרים, כימיים, שלוקחים אותם עם כוס מים. יש בזה משהו, קחו כדור. אני מאוד בעד, בכלל כל הנושא הקטע הפיזי, מאוד חשוב, מאוד משמעותי, מאוד עוזר, מניע קצת את הילדים. בדיוק עכשיו אני העליתי, מאירה, תסתכלי לאינסטגרם, אתמול פגשתי את נטע ברזילאי. איזה חמודה, הייתי אתמול במסיבת יום הולדת של חבר, והיו שם כמה אנשים שאני מכירה מכל מיני ככה מקומות של החיים, והגיע נטע, וגם היא אומרת, גדלתי עלייך, עקבתי אחרייך, אני אוהבת את זה, נהדר. כשיהיו לי זעתותים, היא אומרת, אני אפנה אלייך. אז תפנו אליי לפני שיש לכם זעתותים, כדי לדעת מראש שזה טעויות לא לעשות. אני רוצה רק רגע, יש לי שיחה על הקו, אבל להתחכה עוד שנייה, כי אני רוצה לקרוא לכם מכתב, שהוא מחכה אצלי בתיק, אני לא הספקתי לקרוא אותו בשבוע שעבר, והוא נראה לי חשוב. אני מקווה שהסבתא שכתבה את זה, תשמע. היי מיכל, אני סבתא פעילה עוד מעט בת 80, שזה וואו טושה. אין, היום 80 זה 65 הקודם, זה, אנחנו יודעים את זה מצוין. עושה בייביסיטר על הנכדים בכיף, וממש מסתדרת. הנכדים בני 12, שנתיים, 8, ממש, אוקיי? ממש גילאים מגוונים. אני מגיעה איזה 3 פעמים בשבוע אל הילדים, ומסתובבת עם הנכדים בקניון, מבשלים, עושים אוכל, באמת. קודם כל תראו, באמת חוויה נהדרת, אין, אני, יום אחד אולי אני אעביר לכם את המסר של החשיבות של סבא וסבתא בחיים של הילדים. אלו דמויות, באמת, אם אתם מקשיבים לי ואתם סבים וסבתות, אל תוותרו על קשר עם הנכדים. אתם מהווים להם משהו אין בה הורים ואין בה חברים. זה סיפור לגמרי אחר, ותנסו לייצר קשרים טובים עם הנכדים שלכם. בכל אופן, שימו לב, 3 פעמים בשבוע מגיעה ומטפלת ועושה בייביסיטר לשלושה נכדים, שזה כיף. נורא נהנית. ואז היא אומרת, תשמעי, הסיפור הוא שהבית של הילדה שלי, כן, הילדה שלה היא אימא לשלושה ילדים גדולים, כבר כן, קטנים וגדולים, אבל הבית של הילדה שלי, בוא נגיד, היא בת 40 נגיד, אם לא יותר, שאני ממש אוהבת את הילדה, כן, מלוכלך, והיא מדגישה את המילה מלוכלך. מה לעשות? אני לא יודעת איך להגיד. קודם כל, אנחנו תמיד יכולות להחליט גם לא להגיד. זה מלוכלך, זה לא נקי, זה לא לטעמי. יכול להיות שאם אני אראה דבר או שניים, למרות שאת עוד מעט בת 80, את תרימי, תכניסי כלים שמפוזרים לכיור, תעמידי מדיח או לא, כמה כוחות שיש לך, ולא תגידי כלום. וכשאת באה 3 פעמים בשבוע להפנים את הרעיון הזה, שהבת שלך מדהימה ונהדרת, וניקיון זה לא הצד החזק שלה. לא מעניין אותה. ואז איכשהו אנחנו, זה הדבר הזה שנקרא לשחרר. ואז פחות רואים את זה. זה פחות מטריד. זה לא אומר שזה, יש לגיטימציה ללכלוך, אבל זה אומר שזאת הבת המדהימה שלך, והילדים שם גדלים והם בריאים. דרך אגב, ילדים צריכים לגדול בבית מלוכלך קצת. שזה בסדר גמור. היום אנחנו יודעים שחלק מאוד גדול מהילדים, הילדות סובלים מאוד מכל מיני סוגים של אלרגיות, בגלל, תקשיבו טוב, שהם נקיים מדי. באמת ובתמים. רוחצים אותם בכל הדטרגנטים, וצריך לחוץ ידיים לפני האוכל, זה ברור, צריך לחוץ ידיים שיוצאים השירותים, זה ברור. אבל עובדה שהילדים בריאים וטובים וגדלים כנראה טוב, הם נהדרים, בבית שלהם לא נוקי. אבל, אם זה מפריע לך, והיית רוצה באיזשהו אופן כן להגיד, כי מה ששאלת אותי, אני לא יודעת איך להגיד. מה לעשות? אז אמרתי, אפשר גם לא לעשות כלום. אבל נגיד שאת כן רוצה להגיד. זה מאוד מפריע לך, את חושבת שאפשר להעיר, אולי לא שמה לב, אולי זה לא מספיק חשוב לה. יש כל מיני דרכים להגיד את זה. בלי להגיד אפילו את המילה מלוכלך. אפשר להגיד למאמי, אני באה אלייך 3 פעמים בשבוע, ואני רואה שאת לא מצליחה כנראה להגיע לכל מיני סוג, לכל מיני ניקיונות של הבית. אני באיזשהו אופן יכולה לעזור לך? אם אולי פיזית את כבר לא יכולה וגם לא רוצה, באמת לא מצופה ממך לשטוף את הבית שלה, אם יש לך מלא כוחות, וואלה, אבל אם לא, גם אם יש לך כוחות אבל לא בא לך, אז ממש לא. אבל אם את במצב כלכלי שאת יכולה להגיד לה, זה בסדר, את רוצה שאני אממן לך עוזרת פעם בשבועיים? זה יקל עלייך? נגיד. אפשר גם להגיד לה, מאמי, וואי, מה קורה? אני רואה שדברים איכשהו מסודרים, ואני יודעת, אני יודעת כמה את עסוקה. אבל אני לפעמים רואה את הבית מלוכלך, וקצת אני דואגת. שמה זה עוד לה אולי יותר מדי, וזה לא זה, וזה לא זה. עכשיו, הרי מה הבעיה שלך, או שלנו בכלל, כשבאים ושואלים אותי, אני לא יודעת איך לעשות, איך להגיד את זה, מה לעשות? כי אנחנו חוששות, שעצם העלאת הנושא, תפגע. במקרה הזה אני אדברת אלייך, תפגע בבת שלי. שהיא תיעלב שאני אגיד לה שהבית מלוכלך. עכשיו, אני תמיד מספר את הסיפור של הבת שלי ואבא שלה, כן, ובן זוגי. אבל אני לא אספר אותו פעם, אני אספר אותו בהזדמנות אחרת, שנדבר על ילדים. תקשיבו, אנחנו תמיד יכולים להגיד משהו, ולקחת בחשבון שהצד האחר ייפגע, ואז אולי יתרחש שינוי. זאת אומרת, הרווח הוא שיקרה שינוי, במקרה זה היא תשים לב יותר, היא תסדר את הבית, היא אולי אפילו תהיה מוכנה להיעזר בעוזרת שאתם ממנים פעם בשבועיים, אוקיי? אבל היא תיפגע, זה יהיה לא נעים, ואז היא תגיב באיזשהו אופן, אני לא יודעת איך, לא יודעת מה, איך הקשר, איך הילדה, איך ביתך מגיבה, היא כבר לא ילדה, אבל איך ביתך מגיבה לזה שאת ביקורתית או מעליבה אותה. מעידך, זאת אומרת, המחיר הוא עלבון, ואולי שהוא יבוא לידי ביטוי באיזשהו אופן במערכת היחסים, ואם נעשה את זה יפה בקלות ובעדינות ויש קשר טוב בינינו, אז האלבון לא יחזיק מעמד הרבה זמן, זה יישכח עם הזמן. אבל אולי נרוויח, במקרה הזה, בית נקי, תחושה לי, סבתא, הרבה יותר נעימה כשאני נכנסת לשם, זה לא מלוכלך, מלוכלך זה איכסה בעיניי, לא נעים לי להיכנס. ואז יכול להיות שלפני שאני באה, היא תתרח קצת, טיפה תסדר, נגב את השולחן, תעביר סמרטוט איפה שצריך, אולי. זאת אומרת, אני רוצה לסכם ובעצם להגיד, מה יש לנו כאן? יש לנו את היכולת להגיב או לא להגיב, ואני בלהגיב, לחשוב טוב איך עושים את זה, עם כבוד, בזהירות, לחשוב על בחירת המילים, בלי פרצוף של גועל על הפנים, וכשאני לוקחת בחשבון את המחיר ואת הרווח. ואז תמיד השיקול הוא עלות תועלת. האם שווה לי להעלות את הנושא הזה בכלל? שמה הפגיעה תהיה גדולה מדי, אוקיי? שמה, תגיד, לא נראה לך, אל תבואי, נגיד. ואז לקחת בחשבון גם את התגובה. דבר כזה עושים שקול, בכבוד, חושבים על המחיר, חושבים על הרווח. אנחנו יודעים, אנחנו מספיק מכירים את הילדים שלנו, ולא חשוב גם אם הם בני 40, איך יש סיכוי שהם יגיבו. לקחת בחשבון את זה, להיערך לזה ולהיערך גם עם תשובה. ואז להחליט האם אני הולכת על זה. זה כל כך מפריע לי. שאני רוצה לדבר על זה, זה נראה לי לא נכון, הייתי רוצה לתת יד לתיקון המצב באיזשהו אופן, על ידי ההערה שלי או באיזשהו אופן, או על ידי זה שנגייס את הילדים לעניין הזה, את הנכדים, או שאני מניחה לזה. ואני אומרת, יאללה, יש לה כל כך הרבה מעלות, היא כזאת מדהימה, היא כזאת נהדרת, והיא כל כך מסורה, והיא עובדת כל כך קשה, והכל בסדר בעצם, רק אני לא אוהבת את זה, אני טיפוס נקי יותר, היא לא. ואז אנחנו מניחים, ודברים שאנחנו מניחים, אנחנו עם הזמן לאט לאט גם פחות ופחות רואים. זהו, זה מבחינת לעזור לך כאן. ועכשיו נעבור לשיחה. שלום.
היי מיכל.
אהלן, תודה על הסבלנות שחיכית.
איזו שאלה. אני חייבת להגיד, תודה שאת קיימת, באמת.
וואי.
מעבירה את הדברים בצורה כל כך מקצועית ויפה ונעימה ובגובה עיניים. אני בסוף כל שידור מעבירה את המציא הדברים לילדים שלי.
וואי, נהדר. תודה.
אז ככה, אני סבתא לשלושה נכדים, ילדה בת שנתיים וחצי, לא, שנתיים ושמונה, תשעה אפילו, ושני תינוקות בני 9 ו-10 חודשים.
אוקיי, זאת
אומרת... השאלה שלי נוגעת לגדולה.
למה?
לילדה הגדולה בת 2.5.
שאחד מהתינוקות זה אח שלה?
כן.
אוקיי.
נכון מאוד. הילדה בתהליך גמילה כבר מפסח. נכון? כן, מפסח, משהו כזה.
אוקיי.
לא פספסה ולו גם פעם אחת, אלא מה? היא מוכנה לעשות פיפי רק בשירותים הקטנים בגן, את מספר 2 היא עוד לא עושה שם, וכל פעם שהיא מבקשת, כשהיא מגיעה הביתה, היא לא מוכנה לעשות באסלה, לא בשגנון ולא בסיר, בשום דרך, גם לא באסלה קטנה שקנינו לה, שהיא כמו סיר.
אלא איפה?
יפה, היא מבקשת את הטיטול לילה.
רגע, וזה בשביל קאקי או גם לפיפי?
גם לפיפי וגם לקאקי בבית.
בבית.
ובגן רק פיפי באסלה, וקאקי גם לא עשה שם, היא פשוט מתאפקת.
היא מחכה עם זה עד שהיא מגיעה הביתה.
בדיוק.
תראי, אנחנו בדרך כלל לא יודעים מאיפה ולמה דברים מתחילים. באמת, אנחנו כל כך לא בתוך עולמם של הילדים, והתפיסה שהם מקבלים... מישהו פעם עשה לה פרצוף שהקקי שלה הסריח, מישהו פעם אמר לה, פעם זה נגע לה ביד, פעם גערו בה, פעם אמרו לה, לא, כן, כן, לא, איפה שאת רוצה, את בוחרת, אופו, 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 הנה קונים לך, הנה נותנים לך, לא מזזה, מדברים על הדברים האלה, את כבר גדולה, את כבר יודעת, ואם אתם משתמשים במילה גדולה, מהיום, סבתא, מהיום תבחקו את המילה הזו מהלקסיקון שלכם. הבת שנתיים, ושלושת רבעי, לא גדולה. היא רק עכשיו נכנסה לגיל שנקרא פעוטה. היא רק עכשיו יצאה מהתינוקות. הילדים האלה המסכנים, הילדים המסכנים האלה, בגיל שנתיים, אפילו 10 חודשים, הופכים להיות אחות בכורה או אח בכור, ויש תינוק שהוא יותר קטן, ואז ההורים הופכים אותם לגדולים. אני רוצה שתביני, אני אולי כבר שמעת, אבל אני אחדד את זה לאלה שאולי לא שמעו את זה עד עכשיו. ברגע שאנחנו אומרים לילד אתה גדול, או אתה הגדול, זה תמיד לרעתו, בעיניו. אתה הגדול תתאפק, אתה הגדול תחכה בסבלנות, אתה הגדול אתה יודע ללכת, הקטן לא יודע ללכת, אני מחזיקה אותו על הידיים, אתה הגדול אתה כבר יכול לאכול לבד, הקטן לא יודע להחזיק, אני צריכה להכיל אותו. אתה הגדול תמיד בעיני הילדים, רעתם. ואז הם לא רוצים להיות גדולים.
לגמרי.
לא רוצים. למה גדולה? מה? אני רוצה להיות כמו התינוקת, שלוקחים אותי ממקום למקום על הידיים, שכן מחתלים אותי כל הזמן, שלא שואלים אותי, יש לך פיפי, יש לך קקי, יש לך פיפי, יש לך קקי, יש לך זה, צריכה את זה, צריכה את זה. כן עשית, לא עשית. עושים אותי מהגן, היא עשתה קקי? היא לא עשתה קקי. נכון היום תעשי בחיתול? נכון היום. נכון, לא, תפה גדולה. את יודעת, הנה סבתא קנתה לך ישבנון חדש. כל הדברים האלה רק מזינים את המשך ההתעקשות שלה. יש פה, בסיכומו של דבר, מה שהילדה מפגינה, ואסור לשכוח שאנחנו מדברים בנפש של ציפור פעוטה, שהתחילה את כל הסיפור הזה לפני, לא יודעת מה, ארבעה חודשים. באמת, בואו רגע לא נשכח במי הסכינן. תינוקת קטנה, מתוקה, איזה מערך נפשי ורגשי יש לה. קטן, רגיש, ותמיד הפרשנויות שלה של החיים יהיו מוטעות. יהיו מוטעות. זה כמו ילד ש... כל פעם שהוא רוצה משהו, ואמא ואבא שלו כל כך אוהבים אותו, ואבא אומר גם, אני אתן לילד הזה כל מה שהוא רוצה, ככה אני מפגין את האהבה שלי, את זה שהילד לא יחווה חוסר. עכשיו, הילד שמקבל ומקבל ומקבל כל מה שהוא מבקש, לא אומר לעצמו, וואו, איך אבא שלי אוהב אותי? הוא מפגין את האהבה שלו על ידי זה שהוא קונה לי, לא! הילד אומר לעצמו משהו אחר לגמרי, פרקטי יותר, כי הם לא עובדים על מצב רוחני, על מצב מופשט, הם עובדים על הפרקטיקה, הילד אומר לעצמו, וואלה, בחיים האלה כל מה שאני מבקש, אני מקבל. זהו. ושם מתגבשת תפיסת עולם. עכשיו, הקטנה, משהו התפקשש לנו, ואנחנו לא יודעים מה. והיא מפגינה את השליטה שלה, בעצמה, בגוף שלה ובצרכים שלה, על ידי זה שהיא תבחר איפה לעשות ומה לעשות. עכשיו, יש פה איזשהו פרדוקס אצל הקטנים, מרוב שחשובה להם התחושה של השליטה, הם בעצם מאבדים שליטה על הנושא. היא היום לא מסוגלת, תקשיבי, היא לא מסוגלת לעשות פיפי או קאקי בשום מקום אחר, חוץ מאשר בחיתול. לא מסוגלת.
אוקיי.
לכן תפקידנו, זה קצת דומה למה שאמרתי לסבתא בשיחה ששמעת מקודם, עם הבית המלוכלך. תפקידנו לשחרר את הנושא הזה.
יפה.
ולשחרר, עכשיו, לשחרר את הנושא הזה, זה אומר, אצלי באופן מלא, זאת אומרת, להתרכז רגע לשבת, אמא ואבא, ולהגיד, יום אחד היא תיגמל. אני צריך לעזוב את הדבר הזה. צריך לתת לה, להחזיר לה שליטה על הקוף שלה, שליטה על הנפש שלה. אני צריכה להחזיר לה שליטה. ולהחזיר לשליטה זה תהליך שלוקח כמה ימים או שבועיים שלושה, זה לוקח זמן עד שהיא תבין שחזרה אליה השליטה. ואני אגיד לך, לא, זה לא ייקח חודשים, זה לא ייקח, זה לוקח ימים או שבועות, זה לא לוקח חודשים. אבל המסר עובד ככה, רק אחרי שאמא ואבא באמת יודעים שהיא לא תגיע עם זה לכיתה א', הם באמת מבינים שזה זמני, שאנחנו מדברים רק על ארבעה חודשים, שתוך חודש זה כנראה ייגמר, אבל צריך לעזור לילדה על ידי זה שמחזירים לשליטה. ואם ההורים ביודעים שהם יוכלו לעשות את זה, זה חוזר, באים אל הילדה ואומרים לה, מיכל היא מתוקה. נכון, כל פעם שאת באה ביתה, את רוצה חיתול לילה, או איך אתם קוראים לטיטול, איך אתם קוראים לדבר הזה?
חיתול לילה היא קוראת לזה.
לחיתול, את רוצה חיתול לילה? בשביל שתוכלי לעשות שם פיפי וקאקי. ונכון, אמא ואבא וסבתא ואני, כל הזמן חשבנו לנסות להגיד לך ולשכנע אותך לשבת על האסלה, נכון? פתאום, אמא ואני חשבנו, מי מחליט על הפיפי והקאקי של מיכלי? רק מיכלי! ברור, נכון? דרך אגב, אני הוצאתי, במתי זה היה? בפסח? לא, בקיץ שעבר. אני הוצאתי ספר שקוראים לו...
קראנו אותו מימין לשמאל.
את יש לי פיפי? אוקיי.
על כסף, בטח.
מה יש ביש לי פיפי? העברת שליטה לילדה.
נכון.
אבל חייבים לשחרר את הדבר הזה. עכשיו, ברור לכם שאני לא אתן שליטה לילדה, אני לא יודעת מה, לנסוע בגיל 14 לילת לבד עם כמה חברות שלה. אבל בזה כן, אני חייבת להחזיר לה שליטה על הגוף, שיש לזה גם אחר כך סממנים אחרים, גם במיניות ובהתפתחות וכל מיני דברים כאלה. ולכן אני אומרת לה, ומי בכלל? להגיד לה את זה במסר, ולדעת שזה מונולוג שעושים אותו פעם אחת בחיים. ומי בכלל
שולט? פעם אחת להגיד את זה ולשחרר.
כן, ומי, אבל תקשיבי עד הסוף. ומי בכלל שולט בפיפי ובקקי של מיכלי? מי? רק מיכלי. בגלל זה, מהיום, וזה החלק החשוב של המונולוג, בגלל זה מהיום, גם אבא וגם אני וגם סבתא, אף אחד מאיתנו לא ישאל אותך אם יש לך פיפי, לא יציע לך ישבנון, רק את תחליטי איפה הגוף שלך. לא תגידי את, תגידו הגוף שלך. איפה, תעשי הפרדה. בין הנפש לגוף. רק את תחליטי איפה הגוף שלך רוצה לעשות את הפיפי והקקי שלו. ואנחנו יודעים שעם הזמן, לאט לאט, את תחליטי מתי, אנחנו מחכים בסבלנות, תעשי בסלה. אנחנו לוקחים את כל הישבנונים וכל הדברים האלה, לא צריך אותם, מאמי. לא צריך, כי את לא מתחברת אליהם. עכשיו, ולהגיד להם, אנחנו לוקחים את כל הישבנים ואת הכל, אנחנו משאירים רק את הסולם הקטן לאסלה, ואם היא תגיד, לא, 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 תשאירו לי, תשאירו לי. יכול להיות שתגיד את זה. אז תגידו לה, אוקיי, אם את רוצה בבקשה, זה יהיה וזה עומד בשירותים, את תחליטי אם הגוף שלך רוצה להשתמש בזה. אנחנו, לא. כי הפיפי והקקי שלך זה מהגוף שלך, ואת אומרת לו. איפה הוא רוצה לצאת. על המונולוג הזה לא חוזרים. ו-20 דקות אחרי זה הילדה באה ואומרת, אמא אני רוצה חיתול לילה לפיפי. אומרים לה, בבקשה מתוקה, הנה זה פה. והולכים משם.
יוצא מן הכלל.
אין דרך אחרת. אין דרך אחרת. אני אומרת לך, אין דרך אחרת. כי כל זמן שאנחנו מחכים שהיא תשתף איתי פעולה, זה לא יקרה. יש שם משהו שנועל אותה. לכן אני לא רוצה שיתוף פעולה שלה איתי. אני רוצה להחזיר אותה לשליטה על עצמה, על הצרכים שלה, על הגוף שלה, על הרצונות שלה. היא רוצה להיות גדולה, לא צריכים להגיד לה את זה. היא רוצה לעשות כמו כולם. היא לא יכולה. היא כרגע לא יכולה. זה כמו שתגידי, זה כמו שתגידי לילד, ילד עם קושי קשב, או אפילו לי, שאין לי קשיי קשר, אבל אני היפר-אקטיבית. תגידי לי, כשאני מחזיקה את, תגידי לי לא לעשות ככה, קלק, 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 קלק. אני לא מרגישה שאני עושה את זה. אני לא יכולה. זה, אני פורקת חשמל. אוקיי? עכשיו, אותו דבר היא. היא לא יכולה. לכן, אני לא מצפה ממנה יותר לשתף פעולה איתי. אני מצפה ממנה להירגע, אני מורידה ממנה את כל הלחץ, כי אני לא מדברת על זה יותר, אני מחזירה לה שליטה, אני לא עושה מזה יותר עניין, היא מבקשת טיטול, היא מקבלת, היא אומרת, אמא סיימתי, אומרים לו, בואי מאמי, אני מורידה ואני מנגבת, לא מדברים על זה, לא, די, אין, לא קיים.
יופי, מעולה, 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 כי איך את יודעת, לחץ של גננות, ולחץ של חברות, מה, אצלי כבר מגיל שנתיים גמולה,
אוש, כן.
מכניסת שחררת נוראית, ואני כל הזמן במקום המאזן והממתן והמרגיע.
נכון.
כי את זורמת באורכיי כבר, ואני מכירה
את זה. אוי, חמודונת. תני לביתך להקשיב, או לבנך ולקלטך, ובאמת צריכים להבין, אין דרך אחרת. כן. אין, הקטנה, ולא חשוב, ולא להגיד, אוי, אני אשמה, אוי, אני עשיתי, זה לא מעניין. אין אצלי אשמים. יכול להיות ששאל להגיד, בגלל שפה, בגלל ששם, אולי, אבל די, לא מעניין, לא בוחרים על חלב שנשפח. מהיום עושים לה משהו אחר, משהו חדש, גם לא אומרים לה, את גדולה יותר, וגם מחזירים לה שליטה. בהצלחה ותתקשרי עוד שלושה שבועות.
בסדר גמור. תודה. תודה רבה רבה.
תודה גם לך. שבת, שבת שלום, שבת שלום. אני יוצאת לפרסומות מהירה. החבר'ה, אני מזכירה לכם להתקשר, אנחנו מחכות לכם ל-1-900-722-103, ושלחו גם הודעות וואטסאפ ל-054-70-103-70. חכו פה רגע בסבלנות, כמה פרסומות ואני חוזרת. שבתי אליכם, אני מזכירה את הטלפונים 1-900-722-103, והנה יש לי כבר שיחה שממתינה. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מתרגשת ומאוד שמחה לדבר איתך. אני
תודה.
מאוד אוהבת הקומון סנס שלך.
תודה, תודה.
השאלה שלי היא על גיל ההתבגרות.
כן.
גם שם אנחנו חופים קשיים ואתגרים.
ברור, אני תמיד מחכה שתתקשרו אליי, כי זה גיל כל כך מורכב. כן.
אז השאלה שלי היא, אם בניגוד לכל התופעה רווחת שילדים בגיל ההתבגרות לא משתפים ולא מדברים ונוהמים כל הזמן, אז אצלי הבת שלי הקטנה יותר, בת 14, לא מפסיקה לדבר, לא מפסיקה לשתף. זה כאילו אין משהו שעוצר אותה, מה שעובר במוח ישר יוצא החוצה. וזה יכול להיות בסיפורים הכי בנאליים של עברתי מעבר חצייה ובאמצע עבר לי לאדום. עכשיו, היא משתפת את זה בוואטסאפ, כלומר תוך כדי הליכה ברחוב, היא הולכת וכותבת. ואני אומרת לה, תיזהרי שלא תדרסי, כי אם את... וזה לא רק לי, זה כלומר,
okay.
אני מאוד שמחה, ואנחנו מאוד מעודדים שיתוף, ומאוד מעודדים פתיחות במשפחה.
כן.
אבל ברמה שזה, אני יוצאת מפגישה לפעמים בעבודה, ואני רואה 30 הודעות ממנה, על דברים שונים ומשונים.
על דברים מבחינתך תפלים או לא, וגם במיוחד שאת מבינה מתי זה נכתב, עכשיו תגידי, היא גם מדברת הרבה בבית, היא משתפת גם, לא רק בכתיבה, כי את אומרת אני רואה 30 הודעות וואטסאפ, אלא זה גם בבית במלל, בדיבור?
כן, היא מדברת פחות, גם בדיבור, כן, כשיש לה משתף, היא משתפת, אבל שיתופים עוד פעם של הרבה משפטים, לפעמים בלי קשר, לפעמים תוך כדי, זה נורא מעניין, כי יש לה גם לפעמים, כמובן משתפת, אני רואה את כל ההתלבטויות של גיל ההתבגרות, עם מיניות, ודברים אחרים, ותוך כדי זה היא גם, כאילו, זה מין סלט שנעשה לה בראש, של המון
דברים. אז הסלט הוא טיפוסי באמת. הסלט הוא טיפוסי באמת לגיל ההתבגרות. עכשיו, אני חושדת, או אני משערת, בואו נגיד, שגם, ספציפית גם בגלל שהיא הבת הצעירה, שהיא מגיל מאוד צעיר, הגיעה למסקנה שהיא צריכה לתפוס מקום, או היא צריכה לייצר נראות, על ידי זה שתדבר. אבל אמא, את יודעת, אני הייתי ואני ראיתי, ואז מסתכלים אליה ואומרים לה כן, ואז אומרים לה שנייה, רק רגע, אני משהו. זאת אומרת, וגם, ובמיוחד מכיוון שהבית הוא גם בית מדבר ומשתף, היא עלתה על הטכניקה, על הטקטיקה, שבעצם גורמת לה לחוש נראות. ככה רואים אליה, ככה שמים לב אליה, ככה מגיבים אליה, ככה מהירים לכל הדברים האלה. אז אני חושבת שהיתר שיתוף או האקסטרה שיתוף, לדעתי נובע מזה.
זה מעניין, כי יש לה רק אחות אחת גדולה, זה לא שהם חמישה ילדים, אבל זה מעניין כי היא גם מתפרצת לשיחות של אחרים ומספרת תוך כדי השיחה של אחרים.
זה. ברגע שתשומת הלב, תראי, זה קורה במקרה, וזה קורה בגיל צעיר. ילדים זקוקים, וואו, רגע, מאירה, אני צריכה את עזרתך, העליתי את המיזוג יותר מדי, אני מבשלת את עצמי פה, בואי תורידי לי קצת, אני יושבת פה, ואני מרגישה שאני מתבשלת. עוד, תודה, זהו, וואו, עכשיו היא תקפיאה אותי, תודה. סליחה, אני מצטערת, פתאום הרגשתי שחם לי נורא, ואני לא מרוכזת. אני מתנצלת, אוקיי. זה קורה במקרה שאז הילדים עולים על איזושהי טכניקה או טקטיקה תמימה שגורמת לי לשים, נגיד אני מדברת עם אחותה בת שש, והיא נאמר בת 3.5-4, ויש לה משהו להגיד, והיא באה ואומרת, אמא אבל גם אני ראיתי וגם אני, אבל אני אומרת לה, רגע, אבל אני מדברת עם אחותך, שנייה מתוקה, את רואה שאני רואה, ואני שמה לב אליה, ואז היא אומרת לי עוד פעם ועוד פעמיים, ואז היא בעצם קולטת, שזה שהיא מדברת, היא נכנסת, היא מספרת משהו, כל העיניים מופנות אליה, היא תופסת במה, שמים אליה לב, וזה הופך להיות איזשהו סוג של טקטיקה. האסטרטגיה היא, שישימו לב אליי, ככה אני נראית, אני קיימת, זה כל ילד חייב את זה, וכל ילד מפתח את האסטרטגיה, אחת זה לריב, אחת זה בלכעוס, אחת זה בלדבר הרבה, אחת זה בלעשות פרצוף של נעליו, כן, יש לנו כל מיני טקטיקות לגרום לאחרים לשים אלינו לב, וזה הלך ונהיה יותר ויותר ויותר ויותר. עכשיו, ילדים, גם מבוגרים, מפסיקים התנהגויות ברגע שהיא לא נוסעת להם איזשהו סוג של רווח, חייבים להבין את זה. התנהגות שחוזרת על עצמה וחוזרת על עצמה וחוזרת על עצמה וחוזרת על עצמה, אם משהו נרכש, נלמד. ילד קטן שיושב בגיל שנה ואוכל וזורק את השניצל על הרצפה, זה כי בא לו. זה כי הוא מתנסה בחיים. כי השניצל נופל אחרת מהקוטג', נופל אחרת מכפית, ונופל אחרת מניוקי או ממשהו שמתגלגל. ככה הוא לומד. עכשיו, העניין הוא שברגע שהוא מפיל את האוכל, אני מגיבה. והשאלה, איך אני מגיבה? עכשיו, בעקבות התגובה שלי, הוא ימשיך, או יגביר, או יפסיק. הבנת?
השאלה, אני כן מעוניינת שכן תשתף.
נכון, נכון.
לא רוצה שליצור איזה חרגית.
נכון, אני מבינה מה הדילמה. מה שאנחנו רוצות זה לא להכחיד את זה, אלא בוא נגיד למתן את זה, לעשות את זה מדוד יותר, מדויק יותר. עכשיו, אז בואי רגע נלך לוואטסאפים, כי את אמרת משהו וזה היה לי מעניין. אני לפעמים יוצאת מפגישה בעבודה ואני רואה 30 וואטסאפים, 30 הודעות. נכון? איך את מגיבה?
אז אני כותבת לה, או לפעמים אני מתקשרת, ואני אומרת, בואי נדבר.
יפה, מה שעשית בעצם, זה בדיוק התגובות שממשיכות ומזינות את המשך ההתנהגות שלה. אם היית כותבת, יצאתי מפגישה, אני שמה לב לכל ההודעות האלה, לא אצליח להתפנות לזה, נדבר בבית, ביי מתוקה. אם היית עושה את זה, יום אחרי יום אחרי יום, אבל רגע, נחזור הביתה, נדבר על זה, תכף נדבר על משהו אחר שקורה בבית. מה בעצם הילדה הייתה מבינה מזה? שאין לך זמן בעבודה לקרוא את ההודעות שלה. אני רואה 30 הודעות, אני מתנצלת מתוקונת, אין לי זמן לקרוא. נדבר בבית. זהו. ואז שוב, היא כותבת, 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 תעשי לה עם... אחרי 20 הודעות, תעשי לה עם האגודה למעלה. אחרי עוד 5 הודעות, תשלחי לה לב. אומרת, מצד אחד אני לא מתעלמת. עכשיו, היא תתלונן. היא תגיד, אבל אימא, אבל כתבתי לך, אבל סיפרתי לך, אבל אמרתי לך. עכשיו, ברגע שאת אומרת לה, קראתי את ההודעות שלך, אבל כמה פעמים דיברנו על זה שזה נורא מסוכן, שאת כותבת תוך כדי שההליכה וזה, אופה, ראית, שמת לב, הגבת, זה סיבה לעשות את זה מחר עוד פעם. וצריכים להבין, הסיבה היא, זה לא במזיד וזה לא במודע. מבחינת
היום... זה לא מעיד על בדידות או על...
בואי נברר, אם אנחנו חושדים שיש בדידות, האם יש לה חברות?
היא מתכתבת? היא מתכתבת גם, יש עניין בדור הזה, הם יותר מתכתבים מה שהם מדברים בטלפון.
נכון, הטלפון עד היום, נכון, נכון, אין שיחות, נכון, 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 הם לא משוחחים. אבל אם יש לה חברות, אם היא הולכת לצופים, אם היא בסדר בבית ספר, אם היא תזמין 3 חברות, אחת מהן תבוא, אם היא רוצה ללכת לים, אז יש 2 חברות שהצטרפו אליה, אז היא לא בודדה?
אוקיי, לא, לא, יש לה בדיוק, מאוד
מדודה
בחברות שלה, אבל כן,
לא, לא. אם אנחנו אומרים לעצמנו, האם זה מעיד על, בואי נחפש, מה זה אומר ילד בודד? האם הילדה, אני רואה את הסממנים של ילדה בודדת? לא. זה לדעתי נועד לך, לכם, למשפחה. אולי אפילו ספציפית לך. אם היה בקו השני מישהו שאומר, תקשיבי, את כותבת המון, אני לא מתפנה לכל הדברים האלה. באמת, דברים שיש לך לספר מתוקה, אני אשב בארוחת ערב ונדבר עליהם. נגיד אני הייתי...
לא, אני חושבת שגם החברות כאילו תנו לה שהיא חופרת, כנראה זה משהו שנעשה...
אוקיי, אוקיי. תקשיבי, זה הופך להיות איזשהו סוג של סגנון אישיות. המקום שלה לתפוס במה, שישימו לב אליה, להרגיש שהיא נוכחת, להרגיש כן שהיא לא שקופה, זה לדבר, זה לדבר, זה להסיק את האחרים, ולדבר, ולהיות שם. זה קצת מה שנקרא, די, תהי נודניקית. פעם קראו לזה נודניקית, היום קוראים לזה חופרת. אז יפה שהן אומרות לה, ואז אני חושבת שזה ממתן אותה. הנה עובדה, היא למדה מזה. מה, היא נעלבה? כן, יש סיכוי שהיא נעלבה. די, נו, תפסיקי, את חופרת. אבל מכיוון שהיא רוצה להישאר חברה של החברות האלה, אז היא מפסיקה לחפור. לחפור, צריך להגיד. את מבינה את הקטע? עכשיו, אותו דבר גם פה. אם את רוצה קצת להוריד, קצת למתן, משהו בתגובה שלך, או בתגובות שלך, צריכה להיות כזאת, שתלמד את הילדה, שאין טעם, אין צורך.
נדבר בערב בבית.
זה לא, בדיוק, משהו כזה, זה לא נושא את הרווחים שהיו לה עד אותו רגע. עכשיו, היא תתלונן, קחי בזה בחשבון. כי היא לא אוהבת את זה, זה לא יפה, זה כאילו סוג של התעלמות. אבל אני בכל אופן לא מתעלמת. אני מתנצלת אפילו, אני אומרת למה אני נורא עסוקה, לא מצליחה להיכנס להודעות האלה, אני אתקשר כבר מהרכב, או אם לא בא לך ברכב, נדבר בבית, אוקיי? כאלה. ואז, לא להתעלם, לא מתעלמים מילדים. אפשר להתעלם מהתנהגות, אבל לא מילדים. ולכן, אחרי שאת רואה 30 הודעות, תשלחי ללב.
כן, כי חלק מההודעות הן רלוונטיות. יש לה, עכשיו, כנראה, בגלל שהדוגמה, המוח התפנה מהלימודים בעקבות החופש הגדול, פתאום היא על התקופה של נוסטלגיה, נזכרת בכל מיני דברים, או דברים עולים, מוצפים, אז היא מוצפת, מתחילה לשתף, והבנתי.
אבל עדיין, אני בעבודה, וכדי שלא יפטרו אותי, וכדי שגם אני אוכל לענות לך, באופן מרוכז וענייני, ולא על רגל אחת, נדבר על זה. זה נהדר, אני אדבר על זה. עכשיו, את יכולה לקרוא את ההודעות, ולחייך בליבך, ואת לא חייבת להגיד, ביי, איזה יופי, גם אני נזכרתי. זה יגרום עכשיו להודעה הבאה.
אוקיי, ובערב כשמגיעים הביתה, אז לאפשר לה לשתף.
קודם כל, גם פה, לאט לאט, קודם כל, את לא צריכה להגיד לה שום דבר על מה שקרה. היא כבר תעשה את זה לבד, אל תדאגי. היא תדאג. והיא גם יכולת שתגיד, אמא, מה, לא הגבת לו, ותגידי לה מתוקונת, את שולחת לי המון הודעות, וחלק מהן נורא חמודות, אבל העבודה זה לא המקום, זה לא המקום הנכון. אני לא מרוכזת, ואני גם רוצה לענות לך גם בכבוד, וגם בריכוז, וגם ליהנות מזה. אז לא זאת הדרך, לא הוואטסאפים האלה והזה. בואי, הנה אנחנו, בואי נדבר. דרך אגב, על מה כתבת לי, מה שלחת לי? מה, אמא, לא קראת, לא זה. את יודעת מה, קראתי, רפרפתי, אני כבר לא זוכרת, הייתי נורא מרוכזת בעבודה.
זה נותנת אותם לדבר, גם לשוחח,
כן, לא הייתי מרוכזת, לא הייתי מרוכזת. בואי, עכשיו אנחנו עושות ארוחת ערב ביחד, ספרי לי מה כתבת. אז קודם כל את מעבירה את זה קצת אולי לדיבור. עכשיו, גם בבית, בפעם הבאה שהיא מתפרצת לדברים של מישהו אחר, כשאת מדברת עם מישהו אחר, תעצרי רק רגע, תגידי לאחר, סליחה שנייה, תחבקי אותה, קחי אותה רגע אחור, תתרחקי, תסתכלי אליי ותגידי לה, תראי, יש לך נטייה, זה קורה לך לפעמים, שיש לך משהו נורא חשוב לספר לי, אין לה משהו חשוב, זה אני אומרת לך, אין לה, זה שטויות במצקבניות, אבל היא חייבת לייצר את הנראות הזאת עבור עצמה, אבל לא, אני לא פוגעת בה, אני לא הולכת להעליב אותה. אז אני אומרת לה, תראי, יש לך נטייה בזמן האחרון הרבה, כשיש לך משהו נורא חשוב לבוא ולהיכנס באמצע שיחה שלי עם מישהו אחר, או עם אבא, או עם מיכל השכנה, או עם יעלי אחותך, או... תקשיבי, אני תמיד הייתי נענית לך ואומרת לך רגע, וזה לא יפה, וכמה פעמים ניסינו, שום דבר לא עובד לי. אני רוצה שתדעי, שמהיום, אם זה יקרה ולא תצליח להתאפק, מאמי, אני אחזיק לך את היד, אני אחבק אותך, אני לא אענה לך. זה כבוד לפחות לבן אדם שאני נמצאת איתו. עכשיו, מה בעצם עשיתי כאן? לא התעלמתי מהילדה. שמתי עליה יד, חיבקתי אותה, אפילו הסתכלתי עליה, עשיתי לה עם הראש.
גם לא כעסתי.
לא, כלום, כלום, כלום. כאילו אני אומרת לך, אני רואה שאת כאן, כי זה מה שהיא רוצה, להפגין נראות ונוכחות. אבל, את לא מפסיקה את מה שאת עושה. הבנת? וזה גם, וזה כדי ללמד אותה איפוק, כדי ללמד אותה כבוד לבן אדם האחר, בעיקר כדי ללמד אותה לא להתפרץ יותר, כי כרגע כל זמן, כל פעם שהיא מתפרצת לשיחה שלך עם אנשים אחרים, היא כן יוצאת מורווחת. את מסתכלת עליה, את עונה לה, את מדברת איתה, את רבה איתה, משהו קורה, אוקיי? אני רוצה שלא יקרה כלום, תרזיקי לה את היד, ולא תעני לדרישה שלה לתשומת לב באותו רגע נתון, כי זה לא רגע מתאים.
אוקיי.
זהו. בהצלחה, יש פה הרבה עבודה.
עזרת לי מאוד.
בבקשה.
בבקשה.
תראי, כן. תראי, תקשיבי, תיכנסי רגע לאתר שלי, בגוגל, מיכל דליות איתכם בבית. יש שם, במאגר ידע, יש המון כתבות שלי. כל מיני מאמרים קטנים וקברים כאלה, לכי על הדבר הזה של תשומת לב או תחושת כוח או מה מניע ילדים, אומנם חלק מזה מדבר גם על ילדים צעירים, אבל זה מתאים, זה מתאים גם לכאן. כן, נכון.
יופי, מעולה, תודה רבה מיכל.
בבקשה, בהצלחה, שבת שלום. אוקיי, תקשיבו, יש פה איזשהו סיפור, האמא לא יכולה הייתה לעלות לשידור, כי הם בחופשה משפחתית, והילדים הרי מסביב, אבל אני אקריא לכם את המכתב. מיכל היקרה, אני פונה אלייך בדאגה בעניין ביתי המתוקה שבקרוב תחגוג 9, עולה לדלת. ביתי ילדה נפלאה, נבונה, מוכשרת ופייפייה, בת ואחות טובה, עדינה ורגישה מאוד, ברקע אילמות סלקטיבית שטופלה אצל פסיכולוגית ילדים, ויש שיפור עצום בתחום הזה. עדיין ישנן חרדות שעולות מדי פעם, וכמו שציינתי, היא רגישה מאוד. תקשיבו טוב, אני לא ממשיכה את המכתב בכוונה, אני אמשיך כמובן עוד רגע. אילמות סלקטיבית יושבת על חרדה. חרדה זה משהו גנטי. והיא צריכה, מישהו במשפחה, בצד אבא או בצד אמא, יש לו את הדבר הזה. עכשיו, חרדה באה לידי ביטוי בהמון מופעים. חרדת מבחנים. ילדים שיושבים ולומדים למבחנים, ועומדים, נותנים את החומר, ויודעים ומדברים, ובאמת, באמת, מגיע המבחן, יש להם בלאקאוט. חרדת במה. אילמות סלקטיבית. מה זה אילמות סלקטיבית? הילדה יודעת את כל השירים, והיא שרה את הכל, וזה, אבל אל הגננות היא לא מדברת. היא מדברת עם הילדים, או להפך, היא מדברת עם הגננות, היא לא מדברת אל הילדים. זאת אומרת, כי ברגע שאני מדברת אל מישהו, או למשל, אתן לכם דוגמה מהחוויה שעברנו עם אחת הנכדות שלי באילמות סלקטיבית. בתהליך של ללמד אותה. הולכים עם הילדה, נכנסים לחנות גלידה. והבוחר אומר לה, והוא שואל את האמא מה את רוצה, והאמא אומרת לו, וניל, שוקולד ו... לא יודעת מה, פירות יער. הוא שם לה. ואז הוא מחזיק את הגביע ביד, הוא פונה לילדה ואומר לה, מה את רוצה? מה לשים לך? והיא נהיית באותו רגע אילמת. באותו רגע, תדמיינו רק רגע, שהפרוז'קטור של התפאורה של העולם, פרוז'קטור, כמו שכשאני עומדת על במה ולפעמים מסנברים אותי, כשיש איכל תרבות של 700 איש, כל הפרוז'קטור מופנה לילדה, מסנבר לה את העיניים, היא נהיית משותקת והיא לא מסוגלת לענות. זאת חרדה, זה מה שעובר עליה באותו רגע. עכשיו, הדרך היחידה שהיא תצטרך להתגבר, תצטרך, שימו לב, להתגבר על החרדה הזאת, זה ש... כי מה קורה עם הילדים האלה? הם מסתכלים לאמא. הם רוצים עזרה. ואז אמא אומרת לה, מה את רוצה? ואז היא אומרת לאמא חרישית, וניל ושוקולד. או היא גם לא אומרת, והיא רק מצביעה עם הרגע, עם האצבע, ואז האמא אומרת למוכר, היא אוהבת וניל ושוקולד וקוקוס. והנה, עשינו לילדה את העבודה, ואין שום סיבה שהיא תפסיק עם האילמות הסלקטיבית. בתהליך, ולכן יש חשיבות מאוד גדולה, בכלל, בכל טיפולי הילדים, זה לא הטיפול של פעם בשבוע 50 דקות, זה עבודה של ההורים. ואז אומרים לה, מתוקונת, את צריכה להחליט ולהגיד לבן אדם, להגיד למוכר, איזה טעמים את רוצה, והיא לא מסוגלת להגיד לו. ואז מסתכלים על המוכר ואומרים, לא אין דבר, כשנהיה פה בפעם הבאה היא תגיד, ויוצאים משם בלי גלידה. ועכשיו כל ההורים שאומרים, אוי הילדה מסכנה, אוי זה רע מחדליות, חבר'ה, תתאפסו על עצמכם, אנחנו רוצים לעזור לילדים. וילד יעשה עבור עצמו כשהוא יבין שהוא חייב לעשות עבור עצמו. אני זוכרת שאמא אחת פעם התלוננה שהילדה שלה בת 10 לא יודעת לכפתר. אמרתי לה, אני לא מבינה למה את כועסת על הילדה. לימדת אותה? נתת לה פעם קופסה, חולצה עם כפתורים ואמרת לה, תכפתרי? מכניסים לפה, מכניסים לשם, תעשי עכשיו לבד, ואז הם מכפתרים הפוך. כל מה שילדים לא מתמודדים איתו, לא עושים אותו, לא לומדים אותו, למה אחר כך כועסים עליהם שהם לא יודעים לעשות את זה? או דואגים להם, אוי, אוי, אוי. ככה מטפלים בדבר הזה. עכשיו, אז קודם כל להבין, לכן יש חרדות שעולות מדי פעם, נכון? כי הדבר הזה ישנו שם, אבל הילדה, אחד התפקידים הכי חזקים שלנו, זה ללמד את הילדה לחוש את זה עובר לה בגוף, כי יש איזה תחושות גופניות. את זה אנחנו מלמדים גם הרבה פעמים ילדים עם קשיי קשב, לחוש מה קורה להם כשהם מתעצבנים. כל מחזור הדם ועל חיים שלהם נהיות חמות, כן, זה קורה. ואז היא תרגיש את זה, ואז אנחנו רוצים ללמד אותה להתגבר על זה. כי על אילמות סלקטיבית צריך להתגבר, צריך לרצות לדבר. והם רוצים לדבר כאשר הם מבינים שאף אחד לא יעשה את העבודה עבורם. בכל אופן, ניצלתי את ההזדמנות לדבר הזה. אני ממשיכה את הסיפור של האימא. הדאגה שלי היא בעניין החברתי. מעגל החברים שלה מצומצם מאוד, ונראה שרק הולך ומצטמצם בחופש. חברה שהייתה די צמודה אליה, מתרחקת. היא לא מצליחה להיפגש איתה בכלל בטיעונים שונים, היא קצת מרגיש לי כמו התחמקות, אני מסכימה איתך. ביתי הצליחה להיפגש רק עם שני חברים אחרים, וגם זה בתיווכי, על ידי מפגש משפחות. גם כשהיא פוגשת ילדים מהכיתה בבריכה, היא לא ניגשת אליהם במטרה ליצור משחק משותף, אלא מעדיפה להמשיך לשחק עם האחים שלה. אציין שאנחנו יוצרים עבור הילדים הרבה חוויות טובות בחופש וכיף לנו כמשפחה, אבל הניתוק מחברת הילדים בגילה צובט לי בלב מאוד, ואת צודקת. את צודקת. עכשיו, לא לכל הילדים בעולם, לא לכל המבוגרים בעולם, יש 20 חברים בכל זמן נתון. יש שניים, ועוד שניים נספחים חדשים שבאו מתוך הדבר הזה. יש ארבעה. אתם מכירים את החבורות האלה שהם חברים טובים מכיתה ג' חמישה בנים חברים שהולכים, התחתנו, ילדו ילדים, התגרשו, והם כל הזמן נפגשים והם חברים טובים, והם פעם בכמה זמן עושים לחול, כן? וזה אותם חמישה, ארבעה מאוד נאמנים. ויש כאלה שיש להם 40 בכל זמן נתון. זה מאוד אישי, מאוד סובייקטיבי, אבל חברים צריך, אנחנו יצורים חברתיים. חברים זאת רשת תמיכה אדירה, היום אנחנו יודעים שבריאות פיזית יושבת על רשת תמיכה של אנשים, של חברים ומשפחה. ממש. אז את צודקת. אני אשמח להצעה איך אפשר לעזור לה, לזמן שנותר מהחופש ולתחילת שנת הלימודים. פרט קטן, אז רגע, לפני הפרט הקטן שהוא נורא משמעותי בעיניי. גם בבריחה היא לא ניגשת לילדים במטרה ליצור משחק משותף, אלא מעדיפה לשחק עם האחים שלה. תקשיבי, אני מציעה לך פעם ללכת איתה לבריחה לבד. לא עם האחים שלה. כשאת יודעת שיהיו שם עוד חברים מהכיתה. תייצרי מצבים שבהם רק את והיא שם, או רק אבא והיא. ואז אבא קורא עיתון, אבא קורא ספר, אבא מדבר עם חבר שלו, אבא בטלפון, והיא שם, אבא בוא, אבא בוא, אבא בוא, ואז אמא בוא, אמא בוא, לא, הייתי איתך מתוקונת. לא, לא בא לי מה כל הזמן, כבר היינו במים 20 דקות, אני רוצה לשבת כמה דקות רגע בשקט. לכי תשחקי פה עם יעין, עם מיכל ותום, אני רואה אותם. ואז יושבת הילדה, היא לא תלך, לא בהתחלה. את מבינה? זאת אומרת, חלק מהעזרה לילדים, זה גם לעצור מצבים, שסליחה על המילה החריפה, אבל שיאלצו אותם, לצאת מאזור הנוחות שלהם, כי אזור הנוחות שלה זה לא להתאמץ, זה קצת מפחיד אותה. ויותר מזה, אני מציעה לך, יש היום קבוצות, אני יודעת על חגי ודורון, וגם אני יודעת על חברים, מאוד ממליצה גם על חברים, תלוי באזור המגורים שלכם. יש היום קבוצות של פסיכולוגים ומאמני ילדים שעושים קבוצות הורים, כי זה לא מספיק ללכת לטיפול, כמו שאמרתי קודם, פעם בשבוע ל-50 דקות. צריך להתנסות בזה בשטח. וכישורים חברתיים ילדים רוכשים תוך כדי אינטראקציות חברתיות. ואז יושבים שם בקבוצת גיל מתאימה, ונוצרות שם סיטואציות חברתיות, שהפסיכולוג והמאמן והמדריך מפרקים אותם ומלמדים את הילדים, וגורמים להם להבין מצבים, למה לא ענית, מה הוא הרגיש, מה היית רוצה להגיד לו, איך יהיה לך יותר נוח להגיד לו, איפה את מעדיפה לשבת, את רוצה לעמוד שאת אומרת את זה, כל מיני דברים כאלה, ושמה הילדים רוכשים כישורים חברתיים. אז תחפשי את חברים, תחפשי גם את רקפת, רקפת זאת עמותה מהממת, מהממת, שהיא על הפרח, הפרח נכון שהוא ככה צנוע וביישן ומסתכל כלפי מטה, הרקפת, כאילו מסתכלת על עצמה, תחפשי אותם, אוקיי? ולהתחיל לייצר לילדה מצבים חברתיים, לאט לאט עם הזמן תעשי את זה בצורה מסודרת. עכשיו לדבר האחרון שנראה לי נורא חשוב, תמר אני צריכה לסגור כבר? יש לי עוד דקה, וואי. תגידי לי מתי, אני כבר צריכה כי אני לא שומעת מוזיקה. טוב חבר'ה, אני ממשיכה עם זה בשיעור, אחרי החדשות, זה נורא חשוב בעיניי. תמשיכו להתקשר ל-1-900-722-103 ול-054-70-103-70. אני כאן, אני ממשיכה עם עוד משהו מאוד חשוב בנוגע למשחק הזה ולקטעים החברתיים של הילדים. הולכת להכין לעצמי קפה וכוס מים, ואני נשארת פה איתכם אחרי החדשות והפרסומות. תכף חוזרת. 103 FM, שלום, כאן מיכל דליות, אנחנו בשעה השנייה שלנו, אני מ-10 עד 12 וכבר עכשיו 11, עורכת ומפיקה את התוכנית מאירה פרץ, על הדיגיטל ועל הפייסבוק לייב, שני רומנו, אליעזר בן יהודה ועינב אורגד, ומי שאחראית על השידור, איתמר שלומוביץ'. אתן מתקשרות ומתקשרים לטלפון 090-0900, רגע, 1-900-722-103, והודעות וואטסאפ טקסט קצרות ל-0547-103-70. הבטחתי לכם, ואקיים גם, הגיע אליי מכתב על ילדה מתוקה בתשע עם חרדות, שסבלה גם מלימוד סלקטיבית, אמא בעצם דואגת למצב החברתי שלה, דואגת בצדק, כי אין לה חברות, הייתה לה אחת, עכשיו היא גם בחופש, תמיד ככה קצת מאבדים חברים באמת, במיוחד עם הקשרים הם לא אדוקים, היא לא ניגשת, היא לא יוזמת שיח עם חברות, אם היא רואה ילדים בבריכה, טוב לה בבית, טוב לה בבית, נעים לה בבית, הילדה שמחה ומאושרת, והאמא דואגת, ונשמע שבצדק לקטע החברתי, ואז אני המלצתי על המלצתי על קבוצות שמלמדות ילדים כישורים חברתיים והתגברות על חרדה חברתית, שזה רקפת, חברים, חגי ודורון, להיכנס, יש בטח עוד אלה שאני יודעת שמומלצים, ולתת מעבר להליכה לפסיכולוגית ילדים שעוזרת לילדה, ללכת גם לקבוצה, כי ברגע שאנחנו רוצים שהילד ירכוש איזושהי מיומנות, הוא צריך להתאמן במיומנות הזאת. נתתי דוגמה של כפתור כפתורים, אוקיי? או, או, או לסרוך סרוכים, מה שפעם היה. אז היום כבר חוסכים להם, לא מלמדים ילדים לסרוך סרוכים, הם לא יודעים לעשות קשר, הם לא יודעים לעשות כלום, כי כל הזמן רק מקלים עליהם, קונים להם סקוטשים, אחר כך קונים להם גם בלי, ואחר כך כועסים עליהם למה הם לא יודעים לעשות שום דבר. נו, אתם מבינים את הקטע? בכל אופן, אז על כל זה דיברנו, ואז אני כן רוצה, ולכן היה לי חשוב לעלות גם עכשיו. מה שאמא אומרת זה, איך אפשר לעזור לה בזמן הנותר מהחופש ולתחילת שנת הלימודים. זה לייצר, זה להגיד לה בואי נזמין חברה, לדאוג שהאחים שלה ילכו לאיזשהו מקום, יהיו באיזשהו מקום, יעשו איזשהו מקום, ולהזמין, לבקש ממנה להזמין חברה בתקווה שהחברה תרצה לבוא, או לדעת שאתם יורדים לאיזושהי גינה, את יורדת עם אמא, בלי הילדים האחרים, כי אז היא תשחק איתם, והאמא תבוא עם החברה, אני קוראת לזה להיות סוכן החברות של הילדה, ממש לייצר איזשהם מצבים כאלה, אתם יורדות, והאמאות יושבות בגינה ומקשקשות, והיא תיאלץ לשחק עם הילדה, או הילדה אפילו תפנה אליה, ואז היא תענה לה, ואז הם ילכו יחד לנדדה או למגלשה, כן, דברים כאלה. זאת אומרת, לייצר מצבים שיאלצו את הילדה להתגבר על החשש, או על החרדה, או על הבושה הראשונית שלה, כן? הילדה מתוקה, חכמה, רגישה, באמת, באמת, מוכשרת, יפיפיה, ממש ממש חבל שהדבר הזה יהיה כזה, ובסוף תהיה בלבד שלה. אבל אני רוצה להתייחס לה, היא חוגגת יום הולדת שבוע אחרי תחילת השנה. חשבנו לערוך לה מסיבונת קטנה עם בנות הכיתה. תקשיבי, אני רוצה שתשקלי את זה, כי תחשבי שאת עושה מסיבה קטנה עם בנות הכיתה, מזמינה 12 בנות או 16 בנות, אני לא יודעת כמה יש בכיתה הדלת, כמה בנות תהיינה בכיתה הזו של ה-30 וכמה ילדים, ומגיעות 5. תחשבי על האלבון הצורב של ביתך. תראי, כיתה ד' ה' וו' זה עוד יותר, אבל כבר כשנכנסים לד' יש משהו מאוד חשוב, והוא נקרא המעמד החברתי. שם זה מתחיל להיות יותר ויותר משמעותי. שם מתחילים כבר המקובלים, הלא מקובלים, הפחות מקובלים. חרם מתחיל בגילאים האלה. ודרך אגב, תגרמו לבתי הספר להזמין אותי אליכם להרצאות על חרם. במיוחד היום ובמיוחד בעידן הרשתות. וגם להבין מה קורה, איך זה, וכמובן גם מה לעשות, אוקיי? עכשיו, אז תשקלי, אני לא יודעת אם זה הדבר הנכון, לעשות מסיבונת. אז יהיו כמה ילדות שהן לא ממש חברות שלה, כי אין לה כרגע חברות בצי כאלה, כן? Best friends, אז יבואו כמה שהאימא שלהם תגיד לא נעים, לא יפה, למיכל יום הולדת, תלכי, תבואי. אז יהיו 5. אוקיי? לכן צריך לקרות פה משהו אחר. א', אפשר לעשות זה בכיתה. ותדברי עם המורה, אם זה מורה שמכירה גם את ביתך, ואם היא לא מכירה, אז תכירי לה אותה, זה לא חייב להיות בשבוע הראשון, בשבוע הראשון תעשי למשפחה, כי תראו את הילדים, הם מתחילים ביום ראשון או 3 בספטמבר, שבועיים אחרי זה הם יוצאים לחופש, של ראש השנה, חוזרים נדמה לי לבית ספר לזה 4 ימים, יוצאים לחופש של יום כיפור, ולא חוזרים, מערב יום כיפור הם לא חוזרים עד אחרי סוכות, זה עוד שבועיים, זאת אומרת, כל הקטע של גיבוש חברתי וכל הדברים האלה לא יוכל לקרות, לא יוכל להתחיל לקרות אפילו עד מחצית אוקטובר. ובינתיים, דרך אגב, בזמן הזה, אני כבר ממליצה שידעתי לך לחוג, ויעשו כל מיני דברים שקשורים בחיזוק הכישורים או בלמידת הכישורים החברתיים שלה. אז אפשר לבוא לעשות את זה בכיתה. להביא סרט, להביא מלא פופקורן, אפשר לעשות משהו מאוד מאוד מיוחד. אפשר לחשוב, אפשר יחד עם המורה לעשות איזשהו סוג של טיול על חשבון הלימודים, אני לא יודעת אם בשבת, כן דתיים, לא דתיים, כן יבוא או לא יבוא. אומרת, אני לא יודעת מה, את אמרת מסיבה קטנה לחברות הכיתה, ואני חושבת שזה לא הדבר הנכון. שווה לשקול ולעשות משהו אחר. ועכשיו, לקטנה אפשר גם להגיד, תקשיבי מתוקה, נכון שתאריך המדויק שלך זה זה, ונעשה את זה משפחתי ונהדר, אבל אין טעם לעשות את זה כיתתי, הכיתה עוד לא התגבשה. את יכולה להגיד לה, תני לה כבוד. חופש, שכן באים ולא באים, וכל החברויות שקצת היו וקצת התפרקו בתקופה של החופש הגדול, צריכים לתת להם זמן להיערך מחדש. חבל. הילדים אולי עוד לא במצב רוח של לשמוח ושל מסיבות. עכשיו, אם מישהי אחרת, או מישהו אחר כן יעשה מסיבה, ואז תגיד למה הוא, תגידי, אמא שלו כנראה חושבת אחרת ממני. אף או לא להיבהל מדברים, לתת מענה, מענה נורמלי לילדים, מענה טוב. אמא שלו כנראה חושבת אחרת ממני, אני חושבת שזה לא נכון. אני הייתי רוצה לעשות משהו הרבה יותר כיפי, גדול, שהכיתה מגובשת. או שכן תעשי מה שאת חושבת, שאולי זה כן יצליח ואני טועה. לא שזה קורה כמעט, מאירה מחייכת אליי, אני כמעט ולא טועה, אבל צריכים לקחת לחשבון שאולי אני כן, במקרה הזה. בכל אופן, לשקול את זה. שווה שוב. ואני רוצה בגאווה גדולה, מאירה, תראי איך היא מסיימת את המכתב הארוך הזה. בתודה מראש, ותמשיכי לעשות חיל ולעזור לכל כך הרבה לבבות קטנים וגדולים. זה חמודה. תודה, 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 תודה. המשפטים האלה שלך, שלכם, הם בדיוק החיזוק שאני צריכה להמשיך ולעשות את העבודה הזאת. זה הסיפוק שלי. כן, לדעת שאני עוזרת. כיף. טוב, זה היה ארוך, אבל אני מקווה שנתרמתם מזה בכל מיני אספקטים. אני לוקחת אוויר, אני מזכירה לכם שהטלפון שלנו זה 1-900-722-103, וגם אנחנו אוהבות שאתם שולחים לנו הודעות קצרות לוואטסאפ 054-70-103-70, והנה השיחה הבאה. שלום.
היי, שלום.
היי, שלום. בוקר טוב.
קודם כל, תודה רבה על הכל, ממש, אני משתדלת להקשיב כל יום שישי לתוכנית שלך, וזה מדהים.
תודה, תודה.
תודה לך. אז אני רציתי לשאול אותך, יש לי 2 ילדים, הבן שלי בן 4 והבת בת 2. והילד באמת, ילד חמוד, מקסים, צוחק, כל הזמן צוחק, שמח, הוא קצת היפר. ואני שמה לב שהוא כל הזמן צריך שיהיה לו איזושהי אטרקציה. אם שנייה אחת אני הולכת לחדר והוא עם אחותו, תמיד מציק לה ומרביץ לה, ולפעמים היא מתחילה איתו, אבל היא בקטנה ככה, והוא זה שמחיב לה ממש. גם סתם ככה, רץ בבית, מעיף דברים, משתולל הרבה. כל הזמן אני צריכה להעסיק אותו. באמת, הימים הטובים שלו זה שכל הזמן יש אחד על אחד איתו. גם בגן, הגננת אמרה לי אותו דבר, שהוא חייב כל הזמן שתהיה איתו מישהי צמודה. הוא גם מדבר הרבה פעמים לא יפה, כל הזמן אומר קקי פיפי, כאלה דברים, ואני מנסה כל הזמן, אני מתעלמת מזה, אני אומרת, אולי אני פשוט לא אגיב לזה, ואז הוא יראה שזה לא מפעיל אותי, אבל לא יודעת, אני גם אם הוא...
אוקיי, אז בואי תראי, יש לנו פה באמת ילדון מתוק, חמוד, צוחק, זה מזכיר לי שיחה קודמת שאתה לי בשעה הקודמת, אבל יכול להיות שלא הצלחת להזין, אז אני אחדד את זה רק רגע עוד פעם. יש 2 צרכים פסיכולוגיים מאוד בסיסיים, שילדים מחפשים לממש אותם מלידה. אחד, זה שאירו אותי וישימו אליי לב. ילד דרך אגב, מבחינת הקוגניציה, מבחינת ההתפתחות השכלית שלו, כשהוא נולד הוא לא יודע שהוא קיים בכלל. כשמראים לילד בן חצי שנה או בן שנה, מראים לו את עצמו במראה, הוא מסתכל מאחורי המראה איפה הילד שעומד שם, על מי הוא מסתכל, מי זה הילד שהוא מסתכל עליו. זאת אומרת, התפיסה הזאת שאני פה, אני חי, אני קיים, אני נוכח, זה לא משהו שנולדים איתו, זה משהו שמבינים אותו תוך כדי ההתפתחות השכלית. ויחד עם ההתפתחות, המוח הרי גדל, מתפתח, נהיה יותר גדול, החלקים מתרחבים, יש יותר גשרים, קשרים, נוירוטרנסמיטורים שהם בקשרים אליהם, אוצר מילים יותר גדול. זאת אומרת, יחד עם ההתפתחות של המוח, יש גם התפתחות, מה שאנחנו קוראים לו פסיכולוגית, התפתחות רגשית, תובנות אחרות. ואז בעצם, הוא... את כל הדברים האלה שאמרת לי, לא מעסיק את עצמו, מעיף דברים, אומר פיפי קקי, כל הדברים האלה נושאים לו תשומת לב. מגיבים אליו, מאירים לזה. אומרים לו, לא, יואבי, לא יפה, לא נעים, ככה לא מדברים. אבל יואבי, אתה יודע שהיא קטנה. אז תחכה רגע בסבלנות, אני יודעת שמעצבנת אותך, אבל לא דוחפים כל כך הרבה. כל הדברים האלה, נכון? הוא מצד אחד יכול להיות באמת שהוא ילד תוסס, נולד תוסס, ולא יודע להשיג את עצמו, ומאוד מאוד פעיל ותזזיתי יותר. מאידך, כל הדברים האלה שאת אמרת לי שהוא עושה, והוא לא עושה את זה בכוונה, לא להתבלבל, אני חוזרת על משהו שאמרתי גם בשעה הקודמת, ואני נדמה לי אומרת את זה כל יום שישי, זה לא במודע וזה לא במזיד. זאת, האסטרטגיה היא שישימו אליי לב. הטקטיקה היא להעיף דברים, לדבר, להגיד פיפי קקי, להציק לאחותי. את במטבח, הקטנה לא עושה כלום, הילד גמר, אני לא יודעת מה, לראות פרק בטלוויזיה, או לעשות את הלגו שלו, והוא חייב שמישהו יגיד יואבי. הוא חייב להרגיש שהוא כאן, הוא קיים, הוא נוכח. כל מה שהוא צריך לעשות זה להפליק לאחותו, והיא בוכה. אפילו אף אחד לא אומר אמא. צ'ק, הגעת לשם. יואבי, מה קרה? אופה, שמתי לב אליו? שמתי לב אליו. אוקיי, עכשיו, לכן אני גם כל כך ממליצה לכם הדרכת הורים, כי את אומרת למשל, אני מתעלמת. לא מתעלמים מילדים. הצורך הזה, זה שהוא מעיף דברים ולא מסיק את עצמו, והוא איפר, והוא מציק לאחותו, והוא אומר פיפי קקי, ואת כל הדברים האלה, זה מתמימות. כולו מתוקי בן ארבע. חכם, חמוד, קטן, שהתרגל ועושה את זה כבר שנה, שנה ורבע, בעיקר מאז שאחותו נולדה גם. זאת הייתה הדרך, והוא היה כולו בן שנתיים. זאת הדרך לגרום לאמא ואבא לשים אליי לב, כי הם נורא עסוקים בתינוקת, וכל מי שנכנס הביתה ישר שם לב לתינוקת. איך אני אגרום לו לשים לב אליי? אני אגיד לו, פיפי קקי, פיפי קקי, פיפי קקי, פיפי קקי. לא, יואב. מי אומר לי פיפי קקי כל היום? את מבינה, נכון? את מבינה את התהליך?
כן, אני, אבל עכשיו, אני באמת שואלת,
נכון.
נגיד הוא עושה איזשהו משהו ככה מעיף, וזה, לא יודעת, נגיד
זהו.
בעלי מעיף אותו לחדר, זהו, אתה עכשיו בעונש,
ואני אוקיי. לא יודעת... נכון, עכשיו, העניין הוא ככה, קודם כל גם תגידי לבעלך, עובדה שזה לא עוזר, אם הוא מעיף אותו ושם אותו בחדר, באותו רגע נהיה שקט, אבל איכשהו יוצא 20 דקות אחרי זה, הוא עושה משהו אחר, זאת אומרת, קודם כל להבין שזה לא עובד, מה שלא עובד מפסיקים לעשות. כי זה משפיל את הילד, וזה לא עובד. אז למה? פעם היו מכניסים לילד מכות עם חגורה, היה לו מדיניין, היו משפילים את הילד, מחיבים לילד, מעליבים את הילד, היה לו מדיניין והיה נהיה ילד טוב. אין, לא רוצים, אנחנו לא רוצים להיות שם היום. היום להעיף את הילד לחדר ולצוף אותו ולתפיס אותו, זה אותו דבר. אבל אם זה לא עובד, משהו בדרך, לכן אני כבר מדברת על הדרכה ההורית, כי למשל, יש דברים שאני יכולה להתעלם ואני אגיד לו, מה ממאה יום שאתה אומר פיפי וקקי, אני לא אגיב לזה. זה מילים שאנחנו לא אוהבים, פיפי וקקי יש לכל האנשים. האמת בינינו, זה לא מילים כאלה נוראיות, אבל זה אני אומרת רק לך באוזן. אבל יש מילים הרבה יותר גרועות. אבל,
כן.
אז את באה ואת אומרת לו, תקשיב, פיפי וקקי זה דברים שאנשים צריכים לעשות, עושים בשירותים, זה לא משהו שמדברים עליו כל הזמן. אני לא אוהבת שאתה אומר את זה, בגלל זה עד הים כל הזמן הגבתי, אבל מהיום אני לא אגיב לזה יותר. אתה תגיד פיפי קקי כמה שאתה רוצה, ואני מסתובבת והולכת.
כן.
אז הוא מסתכל לך בעיניים, הוא צוחק, והוא יגיד לך פיפי קקי. מבחינתי תלטפי לו את הראש ולכי למקום אחר. ואז הוא ירץ בבית והוא מתחיל לצעוק, פיפי קקי, פיפי קקי, את לא שומעת. אם הודעתי שאני יותר לא מגיבה לפיפי וקקי, אני יותר לא מגיבה לפיפי וקקי. ואחרי 3-4-5 ימים, דרך אגב, אם בעלך יגיב לזה ויתעזבן וישים אותו בחדר, הוא יתחיל לעשות את זה רק לבעלך ולא לך. כי עם הזמן הוא יבין שאותך זה לא מפעיל. עכשיו, זה לוקח זמן, זה לא קורה בפעם אחת, זה קורה, זה לוקח שבוע. למה זה לוקח זמן? כי צריכה להיות פה למידה. מכה עם חגורה הייתה טראומטית. אנחנו לא מייצרים, לא במקום הזה.
נכון.
אנחנו במקום של ללמד את הילדים, ולכן זאת עבודה יותר קשה. אבל היא צריכה לשבת על אמונה שלנו, שהילד המתוק, השמח והצוחק והחכם הזה, ילמד את מה שאני מתכוונת שהוא ילמד. אבל אני צריכה להמשיך ולעשות את זה. זה שוב הדוגמה שנתתי קודם של כפתור כפתורים. מלמדים ילד לכפתר כפתור, לא יצליח לו עכשיו עוד חודשיים לכפתר כפתורים. אבל רק אם הוא ימשיך וינסה, ימשיך וינסה, ימשיך וינסה, ימשיך וינסה, ימשיך וינסה, בסוף הוא ידע. אותו דבר כפה, הוא יגיד פיפי קקי, הוא יגיד, הוא יגיד, הוא יגיד, הוא יגיד, את לא מגיבה, לא מגיבה, לא מגיבה, הוא יגיד אין טעם.
ועם העניין שמציק לאחותו.
או, זה סיפור אחר.
אני לא יודעת אם לכעוס עליו.
אז אני, לא, אין מה לכעוס עליו, אין מה לכעוס עליו. הוא יודע שזה לא נכון, הוא יודע שזה לא טוב, הוא לא מצליח להתאפק. והוא הרי גם נורא אוהב אותה, נכון?
כן, האמת שכן. אני רואה שאם היא לא נמצאת איתו, היא הולכת לקטנה והוא נמצא, אז הוא ממש מבקש שהיא תהיה איתו גם.
לא, לא, הוא אוהב אותה, הוא צריך אותה. היא חלק מהחיים שלו, תקשיבי, חלק בלתי נפרד מהחיים שלו. הוא, כל מיני דברים שמי זה הוא, באים לידי ביטוי בה, בדאגה לה, בחשש לה, בזה שהוא הגדול ממנה, שזה חשוב בעיניו, לא?
נכון, אני רואה את זה, גם אם הוא צריך לעבור, עכשיו לעבור את הכביש, הוא
מעורר
נותן ליד, ביחד
אנחנו... או, נו, את רואה? אני הייתי צריכה להגיד לך כדי שתשימי לב לזה. ברור. נכון. עכשיו, לכן, אסור לשכוח את הדברים האלה, לכן הוא עושה את זה לא מרוע לב. הוא עושה את זה כי הוא לא יכול להתאפק באותו רגע. הוא לא עושה את זה נגדה, הוא עושה את זה בעדו. הוא עושה את זה כדי שאת תגידי אוהבי. עכשיו, לכן התחלתי להגיד מקודם, לכן אני כל כך בעד גם הדרכת הורים. כי לכל התנהגות של הילדים אנחנו נגיב קצת אחרת. תלוי כמה זה עוצמתי, האם זה על הבית, האם מבחינתי זה פוגע בערכים שלי, האם זה פגיעה במישהו אחר, בחסר ישע, האם זה על מערכת יחסים. את מבינה? לכן אני נורא אוהבת. תיכנסי לאתר שלי, תראי את הדרכות ההורים שם.
כן.
בכל אופן, עם אחותו למשל, זה לבוא ולהגיד לו, תקשיב, אני יודעת שלפעמים היא נורא מעצבנת. כי קטנה היא בת שנתיים, מה לעשות? מה לעשות? הבני שנתיים מעצבנים לפעמים את האחים הגדולים שלהם. ואז אתה דוחף, או אל תגידי, אתה מציק. אפילו גם לפעמים שהוא יוזם את זה, כי לפעמים גם היא מציקה לו. ואז אתה דוחף, אתה מפריע, אתה חוטף לה, דברים שנורא מעליבים אותה ונורא פוגעים בה, ואני נכון עד היום, כל הזמן הייתי כועסת עליך, ובאה וזה וזה, אני לא רוצה לכעוס עליך. מי אוהב אותך 4 שנים? מי אוהב אותך 4 שנים? אני, מי הבן הבכור היחיד במשפחה הזאת? מי נולד קודם? את מי אהבתי יותר? אז בגלל זה אותך.
וואו.
אז בגלל זה אני לא רוצה לחוס עליך. אבל אני רוצה שתדע שאני לא מסכימה להתנהגות הזאת. ולכן ברגע שאני אדע, אני אבין שהצקת לה, דחפת אותה, חטפת לה, עשית לה משהו שהעליב אותה ופגע בה והכאיב לה, אני לא אחס עליך, מאמי. אני לא צריכה להגיד אפילו שום דבר כי אתה הילד החכם שלי. אני אקח אותה ואני ארחיק אותה. זה הכל. על המונולוג הזה את לא חוזרת יותר? 15 אחרי זה הוא מציק לה, חוטף לה, עושה לה, דוחף לה. את באה לחדר, את אפילו לא מסתכלת לו בעיניים במבט כועס. את מרימה אותה, ואת אומרת, בואי לשטוף פנים. ובפעם הבאה תלמדי, בבקשה לא להציק ליואבי. אבל את הולכת לשטפת לפנים, את מרגיעה אותה, נתנת לה לשתות, וממשיכה בחיים. לא מדברת על זה.
וואו.
ואז את מבינה מה שניהם לומדים פה?
כן.
בגלל באמת. זה צריך היום הדרכת הורים, אני לא אניח לכם. זה לא ירד מהשמיים, חבר'ה. לא ככה גידלו אותנו. וכל הזמן יש גם כל מיני סוגים של בונטון בהסתכלות ההורית. היום הבונטון הוא קשר. בלי להבין את המשמעות של הדבר הזה. בלי להבין שבתוך קשר, אוקיי? בתוך כל הנושא, בולבי מתהפך בקברו. שבתוך קשר גם צריך להיות מההתחלה הלמידה של השחרור מהקשר, כדי שהילד יוכל לייצר קשרים אחרים. באמת, בואו להדרכת הורים, נו, מה לעשות? אני הייתי צריכה את זה אז, את זוכרת, אני לא זוכרת אם שמעת הסיפור שלי, אני הייתי צריכה הדרכת הורים עם ביתי הקטנה. היום אני יודעת להגיד שהיו לה קשיי קשב וריכוז קשים מאוד, מאוד, סופר אינטליגנטית, יפה, חכמה, מדהימה, וזה רק הלך ונהיה יותר ויותר. עכשיו, ידעתי שהיא לא צריכה פסיכולוגית ואני לא צריכה פסיכולוגית, ויש לי ניסיון, והיא הילדה הרביעית שלי, והייתי צריכה בדיוק את מה שנקרא היום הדרכת הורים, ואז לא היה לי בנמצא. 15 שנים אחרי זה, חברה צעירה שלי, עם ילדים צעירים, אמרה לי, וואי, תקשיבי, את מה זה מתאימה להיות מדריכת הורים? אמרתי לה, מה זה מדריכת הורים? אמרה לי, הלכתי, בדקתי, הצצתי, נפגעתי, נרשמתי לארבע שנים לימודים בערב, ומאז זה מה שאני עושה. וזאת השליחות שלי, לתת לאנשים את מה שלי לא היה בזמנו בנמצא. כי אנחנו צריכים עצה. וכשהשכנה נותנת עצה, איזה ניסיון יש לשכנה, תגידי לי? על שני הילדים שלה, מה? והילדים שלי זה לא הילדים שלה. לי יש ניסיון, לא בשני ילדים, ב-20 אלף ילדים. עם כל המשפחות שהיו לאורך השנים, עם הילדים בגן, עם ארבעת הילדים שלי, עם הסופר נני שעשיתי. לכן הולכים לאיש מקצוע. זהו.
טוב, תודה רבה לך.
איך הקשבת לי בריכוז. אבל למדת. נכון? תקשיבי גם כן. לשיחה הזאת שוב, לא לעשות מהפכות, בבקשה, להבין את זה לעומק, להאמין בזה, לא רק כי מיכל דליות אמרה, אלא כי את מבינה, את מנחשת את זה לעצמך, וזה מה שאת הולכת להיות ולעשות. מבינה?
תודה.
בבקשה, תודה רבה. בהצלחה, בבקשה. כל טוב יקירה, שבת שלום. אני צריכה לצלח, לא, יש לי עוד שיחה. שלום. אלן. הלו, שלום. שלום וברכה.
רציתי לשאול אותך, מיכל, קודם כל תודה על התוכנית.
תודה, כן.
אני כל הזמן מקשיבה לך ולומדת המון. תודה. תוכנית מעשירה בצורה בלתי רגילה. אני סבתא לו ילד בן 2.25. לאחרונה הסבא שלו נפטר בחול. הוא לא הכיר את הסבא, סיפור קצת מורכב. הוא הכיר אותו רק לאחרונה. כשהסבא חלה, הם נסעו להיות שם, הוא יותר את הסבא, ואחרי חודשיים הם שוב נסעו, והמצב שלו כבר החמיר, ולאחרונה הוא נפטר.
אוקיי. והילד יודע, זה סבא שלי? נוסעים לבקר את סבא, ראינו את סבא, זה סבא.
כן, סבא.
אוקיי.
עכשיו, הרוב הקשר, כלומר, הסבא לא היה מאוד מאוד נוכח בחיים שלו, הוא פעמיים ביקר אותו, והיה איתו באופן צמוד שם, כל פעם איזה שבועיים. וחוץ מזה, עיקר הקשר היה בווידאו צ'אט.
אוקיי, אוקיי.
אז הוא יודע שזה סבא, ויש לו זכרונות נעימים מסבא. זה היה ממש, ממש עכשיו.
כן, אוקיי.
ועכשיו, למשל, הוא אומר, אני נוסע לפי התעופה.
או, פוצ'קוש.
הוא רוצה לטוס שוב, לראות את סבא.
פוצ'קוש, כן. מתוקי, אני נוסע לשדה תעופה.
מאוד, מאוד.
חמודון, הייתה לו חוויה טובה עם הסבא הזה.
כן, כן, כן.
אוקיי. ושאלתך, תחדדי לי אותה. מה אומרים לו כשהוא אומר, אני נוסע לשדה תעופה, ומבינים את המשמעות של זה? אומרים לו, לא, אנחנו לא נוסעים עכשיו, קיץ, אנחנו בישראל, דברים כאלה?
האמת שלא אמרנו שום דבר.
לא אמרנו שום דבר, אוקיי.
אמרנו שאנחנו נוסעים
עכשיו. אוקיי. ושאלתך, מה, שאלתך, האם להגיד לו, מה להגיד לו, אפשר למסמס את זה.
בגלל שאני מקציבה לך הרבה, אז אני יודעת שאת מאוד מצדדת בגישה הישירה.
נכון.
לא להגיד, סבא נח, לא הוא עייף, לא הוא בשמיים, אני הבנתי את זה.
כן, כן.
אבל בכל זאת, איך
אז,
כן?
בוא אני אגיד לך. תראי.
בגיל שלו ול...
כן, נכון.
בעיניים שלו.
בהתאמה, בהתאמה, נכון.
בהתאמה.
נכון.
בדיוק.
תראי. אפשר להגיד את המילה מת, כי במיוחד בגיל 2.25, אבל גם בגיל 3-4-5 זה איזשהו משהו, זו מילה, זו רק מילה. את יודעת מה, זה כמו שאומרים לילדים מפלצת. מלמדים אותם שיש, טוטוטי, טוקוטי, היה פעם, טרופוטי, מפלצת. עכשיו, ברגע, זו רק מילה הרי, אבל הילד מייצר לעצמו איזשהו סוג של סנריו, מה זה הדבר הזה? לכן, בגיל 4-5, כשילדים מבלבלים בדמיון למציאות, הוא גם אומר שיש לו מפלצת בחדר. ואז אומרים לו, אין מפלצות. אבל כרגע סיפרנו לו סיפור על מפלצת, אז מה זה אין מפלצות? ברגע שהמילה הזו קיימת בראש, יש לה נוכחות. עכשיו, יכול להיות שכבר הילד ראה ג'וק מת, וכבר דיברו איתו, הנה פרפר שהוא מת.
וואה, הכביש מת, אבל אמא שלו לא רוצה להגיד שהוא מת, אז הייתה אומרת, הוא ישן.
אוי, נו. כן, נורא מצחיק, אפשר להגיד הוא מת, הוא לא חי. הילד אליו הכי לא יבין מה זה. אבל המילה נכנסה לשם, זה איזושהי מילה שקיימת בלקסיקון שלנו. לא צריך לפחד מהדבר הזה. עכשיו...
לא, היא אומרת, הוא לא יודע מה זה מת.
נכון. דווקא בגלל שהוא לא יודע, בואי נגיד לו. עכשיו, כשאומרים לילד, לא, 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 אל תלך לשם, זה מסוכן. הוא יודע מה זה מסוכן? ילד לא יודע מה זה מסוכן. איך הוא יכול להבין את הדבר הזה? אם הוא ייפול מגובה מטר, ויהיה לו דם מהאף, ולהגיד לו, וואי, זה היה נורא מסוכן, כשעומדים על הקצה ומסתכלים למטה, כי אפשר ליפול. עכשיו הוא עושה קשר בין המציאות, בין החיים, לבין המילה. מה זה מסוכן? מה זה היגיינה? צריך להתקלח כל יום. למה? הילד מסתכל על עצמו, והוא לא רואה לכלוך. זאת אומרת, צריכים להבין. ילדים לא יודעים כלום. אנחנו מכניסים לשם אוצר מילים שמחובר לרעיונות, לחשיבה, לאג'נדה שלנו, לדרך החיים שלנו. לכן מת, זאת מילה. כמו מפחד, כמו לא רוצה, כמו כל דבר אחר. אם הילד ישאל, ואם הילד שואל, הילד אומר, מה זה מת? אז אומרים לו, מת, זה כבר שהוא לא יכול ללכת, על הכביש. מת זה כבר שהוא לא יכול ללכת יותר. הוא כבר כאילו כמו איננו. כאילו כמו לא יכול. אז הנה, את מבינה, בקטנה כזה, זה לא מלחיץ ילד, זה לא מפחיד ילד. זה כמו שלימדנו אותו, שגלידה בצבע ירוק זה מנטה. מה זה מנטה? גלידה בצבע ירוק. עכשיו, במקרה הזה, בכנות, אפשר למסמס את זה. את ואני יודעות היטב שהוא ישכח אותו.
כן, נכון.
אנחנו מבינות את זה הרי, נכון?
לגמרי.
אז אפשר לא להגיב, למסמס, והוא להגיד, אני נוסע לשדה תעופה, אז אנחנו מבינים את המשמעות של זה. הוא רוצה את סבא, הוא מתגעגע לסבא.
כן.
אז אנחנו עושות כאילו לא שמנו לב, הוא בסוף יפסיק להתגעגע, כי הוא מבין שהוא ישכח. מאידך, אנחנו יכולים להגיד משהו. כי אולי יום אחד הוא יראה תמונות, אולי יום אחד הוא ירצה לדעת את הסיפור האמיתי, אולי יום אחד הוא יגיד, מה, ואני לא ראיתי אותו? מה, הוא לא היה...
אולי הוא ירצה שוב וידאו צ'אט איתו.
כל מיני, הוא ירצה, כי זה אותה נוכחות של סבא בחייו. אז אפשר להגיד לו, אם נורא רוצים, אם לא רוצים, אפשר למסמס את זה, הוא עוד חצי שנה לא יגיד שהוא רוצה לנסוע לשדה תעופה, הוא כבר לא ישכח. הוא ישים לב שהוא אומר וזה לא קורה, הוא אומר וזה לא קורה, הוא אומר ולא מתייחסים אליו, הוא ישכח. אבל אפשר להגיד לו משהו אחר מתוך כבוד, כי כשהילד אומר אני נוסע לשדה תעופה, באותו רגע הילד מתגעגע, עובר עליו משהו בנפשו הקטנה. אני רוצה לתת מענה לגעגוע הזה, ולהגיד לו, מאמי, אנחנו נוסעים לשדה תעופה כי אתה מתגעגע לסבא, אתה רוצה לנסוע לסבא? עכשיו, הוא יגיד כן? לדעתך, אם אנחנו... עכשיו, את התינוק. הוא יגיד כן. אז אני אגיד לו, אתה יודע, סבא היה חולה חולה מאוד 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 מאוד, והוא כבר מת. אנחנו לא נוכל לראות אותו יותר. ובגלל זה לא ניסע לשדה תעופה בשביל לנסוע לסבא. רק נחשוב עליו בלב, כמו שאתה עכשיו חשבת עליו בלב. ולפעמים קצת נתגעגע, וגם יש לנו תמונות, נכון? בטלפון של אמא יש הרבה תמונות שלך ושל סבא. אבל אנחנו לא נוכל יותר לראות אותו. אז הוא יגיד, אז אני רוצה בווידאו צ'אט, נגיד לו, אי אפשר. כי סבא מת, ולא נוכל לראות אותו, רק אנחנו יכולים לחשוב עליו, בראש ובלב. וסערזנו את כל נושא המוות, באופן שילד בן שנתיים יכול להכיל.
כן.
זה עדיין מעציב, זה עדיין, למה אני אומרת דברים כאלה, אבל זה לא מפחיד, זה לא מלחיץ, זה בדיוק כמו שאומרים לו, מאמי, אני לא קונה לך את המתנה שאתה רוצה. למה? כי לא קונים הרבה מתנות במשפחה שלנו. אותו דבר, צריכים להבין, דווקא בגלל שהוא לא לוקח את זה למחוזות האינסופיים, והחרדה, והאנונות, והתסכול, דווקא בגלל זה, אפשר להתחיל להכניס שם כל מיני סוגים של רעיונות, שהם אחר כך יהיו קיימים בחייו. הוא יכול להיות שהוא יהיה בן שש, והוא ישמע על אמא של חבר שמתה.
נכון.
ואז יש שם כבר איזשהו משהו, איזושהי תשתית של... היא הייתה נורא נורא חולה, או זה כן. נכון, היא איננה, אבל הוא יזכור
לרעיון,
אותה.
לרעיון, כן.
כן, כן, כן. ואז זאת החלטה של ההורים. אם אני עוזבת את זה, או שאני אומרת פחות או יותר את הסיפור שאני אמרתי.
כן.
כי בסיכומו שעבר אנחנו מספרים לילדים סיפורים, את סיפורי העולם, את סיפורי הקיום, את מבינה?
נכון, כל הזמן.
זה נכון, כל הזמן, כל הזמן, בטוח, בטח, כן. זהו יקירה.
אוקיי, המון המון המון, תודה רבה.
בבקשה, בבקשה, כל טוב. שבת שלום.
תודה לך.
בבקשה.
שבת שלום.
ביי ביי. טוב, כן, מוות זה חלק מקיומנו. מי אמר לי אתמול, מישהו אמר אתמול, שהחיים זאת מחלה סופנית. אוי ובוי. כן, אי אפשר לברוח מזה. טוב חבר'ה, הפסקה קלה. תמשיכו ליצור קשר ב-1-900-722-103 ושלחו דעות וואטסאפ. ואם לא נספיק היום, אז מאירה תראה את זה בשבוע הבא. 054-70-103-70. אני יוצאת רק רגע לפרסומות, חכו. אני תכף חוזרת. שלום.
היי מיכל, מה שלומך?
היי, שלומי טוב, תודה רבה.
שמי דותן, יש לי ולבן זוג שלי תינוקת בת 7 שבועות.
וואו, וואו, תתחדשו, תינוקת בת 7 שבועות. איך קראתם לה?
נינה.
נינה, וואו, וואו, תנו, כן דותן.
תודה, תודה רבה. השאלה שלי היא כזאת, אני ובעלי מחזיקים אותה על הידיים כל הזמן עם היבוכה או משהו כזה, ובכלל רוב שעות היום היא גם ישנה על הידיים, כי ברגע שמניחים אותה היא די מהר מתעוררת ובוכה, ואנחנו מאמינים בזה, זה גם ככה מה שלמדנו שצריך לעשות, והוויכוח שלנו עם הסבתות שאין רואות את זה, למרות שאנחנו מרגילים אותה להיות על הידיים, ושהיא תהיה מפונקת, וזה לא טוב. אז נשמח שתחרי בוויכוח.
אוקיי. קודם כל הן צודקות שאתם מרגילים אותה להיות על הידיים. זה נכון. אבל זה לא אומר שהיא תהיה מפונקת. אני עושה רגע הפרדה בין הדברים האלה. תראה, אין לי ספק בכלל שתינוקת בת 7 שבועות, וגם יותר מזה, צריכה להיות על הידיים. בעיקר צריכה לקבל הזנה פיזית, שזה מהבקבוק, והזנה רגשית, שזה את החום של ההורים שלה, של האבות שלה. קודם כל נתחיל מזה. אלו שני הדברים. ואם אנחנו נסתכל רגע על השבטים הפרימיטיביים, האמא הלכה לעבוד בשדה עם התינוק על הגב, או עם התינוק על הבטן. זאת אומרת, תינוק צריך להיות מחובר, וזה היה באמת הקטע של ההיקשרות, מחובר אל המטפלים בו. ותינוקת בת 7 שבועות, זה נכון שהיא צריכה להיות הרבה על הידיים, היא אמורה, טוב לשם, נעים לשם, הכי הרבה שם. זה דבר אחד. הדבר השני, דותן, מה שאנחנו עושים, כל הדברים האלה שקוראים לו חינוך, בסיכומו של דבר, אנחנו מקנים לילדים הרגלים. אני אקח אותך רק רגע, 5 שנים קדימה. אני חושבת, נגיד אני חושבת, שסדר זה דבר חשוב, ערך חשוב. ואני מגיל 2 רוצה ללמד את הבת שלי לסדר אחריה. כי אני יודעת שזה יעזור לה שתהיה גדולה, והיא תסדר את הילקוד, והיא תסדר את הפינות שלה, והיא תהיה בצבא, והיא תהיה מנכלית, והדברים. סדר, באמת, לי זה נראה מאוד חשוב. אז אני אתחיל ישר לדבר. בואי נסדר, ובואי נסדר. עכשיו, ילד לא מבין למה אני מתעקשת על הסדר, הרי מחר היא פותחת ומבלגנת עוד פעם. עכשיו, היא לא תבין למה. אני אגיד לה, כי זה חשוב, כי אנחנו מוצאים, כי זה לא הולך לאיבוד, אבל בעצם, עצם זה, שאני כל ערב יושבת איתה, אוספת אותה, את את הבובות, אני את הלגו, את את הקלפים, אני את ה... לא יודעת מה, את הדובונים, אוקיי? אני בעצם מקנה לה הרגל. משהו שחוזר על עצמו, שוב ושוב, ושוב, באופן עקבי, באופן נחוש, באופן מכבד. זאת אותו דבר כמו ילדים שאומרים להם, מה מתכנס למקלחת? אמא, אבל רגע, על המקלחת. הם הולכים. הוא לא חושב על זה פעמיים. למה? כי הוא רגיל. כי הוא יודע שהם מתקלחים כל יום. למה מתקלחים כל יום? כי אמא שלו ואבא שלו נטעו את זה שם בפנים. זאת אומרת, בעצם זה שאתם מרדימים את הילדה על הידיים, ומשתובבים עם הילדה על הידיים, אתם מרגילים אותה תנאי נוחות, רוגע והרדמות שהיא על הידיים. עכשיו, מה יש על הידיים האלה? יש תנועה, יש נשימה, יש תחושה של דופק, יש מגע של אור על אור, בעין,
נכון, כן?
כל הדברים האלה הופכים להיות עם הזמן תנאים שמאפשרים לילדה להיכנס למצב המדיטטיבי הזה והנעים הזה של הרגות ושל שינה.
כן.
וזה מה שאתם היום עושים לה. זאת אומרת, יום אחד, עוד שנה, עוד שבעה חודשים, אתם תבואו ותגידו, מיכל, אבל די, רבק, היא כבדה. לא רק זה, זה קשה להסתובב איתה לידיים. ולא רק זה, אני גם מעביר אותה כבר למיטה שלה, היא מתעוררת. ואז אני אבוא ואני אגיד לך, דותן, אין פה מה לכעוס, ואין פה מה לצעוק, ולא בוכים על חלב שנשפח. הילדה לא רגילה לישון לבד. התנאים שקונים לה את השקט הזה, שהגוף והנשמה שלה צריכה בשביל לישון, לקחנו אותה ממנה. פתאום שמנו אותה במיטה, בחלל ריק. ואז כשהיא נכנסת למחזור שינה, היא בעצם מתעוררת, היא לא מצליחה להירדם מחדש, הרי לכולנו יש מחזורי שינה. אנחנו, ולילדים יש גם שני מחזורים יותר מאשר איתנו, כי המחזורים שלהם יותר קצרים. עכשיו, אנחנו מתעוררים, עושים את התנועות האלה של כזה, מושכים את השמיכה ונרדמים בחזרה. היא, כשזה קורה לה, איפה הדופק? איפה האור? איפה אור הגוף? איפה הנשימה של אבא? אין לה את זה. ואז היא מתעוררת, היא בוכה אבא, אבא. ואז היא תקבל את זה בחזרה. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו או. להפך, אני בעד גם וגם. יש דברים בודדים שהם או-או. הילד רץ לכביש, אני אמשוך לו בשערות, ואני אמשוך אותו אחורנית. ברור שהם לא... שאין פה שטח אפור בכלל. אחר כך נשב, נדבר, אחר כך מאותו רגע הילד יהיה קשור אליי עם חגורה, אם אני יודעת שהוא רץ. או שאני מחזיקה לו ביד עד שיהיה לו סימן כחול, כדי שהוא לא יברח לי. כי אני יודעת שהוא מאלה שבורחים לכביש. נגיד, אוקיי? סיפור אחר. אבל במקרה הזה, אני רוצה באמת להבין, היא בסוף נרדמת על הידיים, וכשאתם מעבירים אותה, היא מתעוררת, ואז מה, אתם כל היום מסתובבים איתה על הידיים?
במהלך היום זה מה שקורה רוב הפעמים, אלא אם אנחנו יוצאים איתה, ואת יודעת, בעגלה הצבועה או באוטו, זה מרדים אותה בלילה, אבל זה הרבה יותר פשוט. באיזשהו שלב ככה, אחרי ההחלה האחרונה, 10-11, מתי שזה יוצא, כן. אז היא כבר נרדמת מאוד מהר, מתעוררת פעם אחת בלילה, שוב חוזרת לישון גם בעגלה, עד הבוקר, מה שכאילו יחסית okay. בוקר כזה, תדעת, מבוקר מוקדם, ואחרי זה שוב פעם ביום, היא צריכה הרבה ידיים.
תראה, היא צריכה הרבה ידיים, כי זה טוב לה, וזה נעים לה, וזה נהדר לה. אבל אנחנו, בגלל שאנחנו החברה המערבית, ובגלל שבשלב מסוים, אני לא יודעת אם שניכם, אבל היא גם תלך לגן, ואולי למעון, והיא כן תיאלץ, למצוא את הכוחות, של לעשות את הדברים האלה עבור עצמה, של להרגיע את עצמה, של לדעת לישון לבד, לדעת להירדם לבד, היא תצטרך את הכישורים האלה. אתה מבין את זה, דותן? לכן יכול להיות שאנחנו יכולים לעשות פה משהו בהדרגה. היא הולכת על הידיים, ואז אני שם אותה בעגלה, שאת העגלה אני יכול לטלטל, אני זוכרת שאני הייתי מנדנדת את המיטה תינוק, ככה, כאלה, ומכיוון שהיא עדיין רגילה, בוא בהדרגה נרגיל אותה. זאת אומרת, תשים את זה בגובה, באופן כזה, שיהיה לכם מאוד נוח להמשיך לגעת בה, להמשיך כאילו לחבק אותה גם כשהיא במיטה. לשים את ה...
נגיד ביד על הבטן כאלה.
מה?
למשל, עם יד על הבטן.
עם יד על... יותר מזה, עם הלחי שלך על הלחי שלה. עם אפילו עם כל מיני דברים כאלה, אבל שזה לא פיזית על הידיים. וזה, ופה אתה תוכל לייצר לאט לאט, היא רק בת שבעה שבועות, היא זרעון זרעוני. הכל בזהירות, הכל לאט, ותדע לך שמכל דבר היא לומדת, אז הכל עם המון אהבה וכבוד, ולכן ברגע שהיא תהיה בעגלה, ואתה תמשיך לשים עליה את הכתף, ולעשות לה אפילו לנשום עליה, ויד על הבטן, וקצת להזיז לה את הגוף, ואז זה עובד, ואז לאט לאט אולי תוכל להרחיק את היד, או להרחיק את הפנים שלך, בשלבים, לאט, 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 שבועות, לגרוע כל פעם משהו אחר בנוכחות שלך. אתה מבין?
כן.
זהו, ואז אני מרגיל אותה, אני לא נותנת לה לבכות עד שהיא תרדם, אלא אני יותר מתאימה את זה אליך ואל בעלך, אנחנו מרגילים את הילדה. בוא נגיד, להיעדרות שלנו, אני שם. אבל באופן שמתאים לילדה, לנפשה הרכה, לצורך שלה, בגוף שלך, בשקט שלך, במגע שלך, ילדים צריכים מגע. נכון. אני למשל, אחד הדברים, אני עד היום שאני מתקשה לישון, אני אומרת לבעלי, שים לי את היד, את היד, את היד על הוא שם לי את הידיים על העיניים. כנראה שעשו לי את זה שהייתי תינוקת. היו שמים, לדעתי, ואני יודעת, עשיתי זה לנכדים שלי, זה מרגיע. לשים את כף היד שלנו על המצח והעיניים, חצי מצח ועיניים. יש משהו במקום הזה כנראה שמאוד מרגיע. מעניין, אני אחפש את זה אולי, למה דווקא שם? למה לא על הסנטר? למה לא רק על הלחי? גם על החזה?
כן, אבל גם
משהו בעיניים. אבל העניין הוא בעצם דותן, בהכרעה בינך לבין הסבתות, זה בעצם לעשות גם וגם. להבין שאתם מתחילים להקנות להרגל, שיהיה לכם אחר כך קשה, שיהיה גם לה קשה. ואז כשתהיה בת שנה וחצי, אני אאלץ להגיד לכם, תנו לה לפקוד במיטה, שבו שם, תלטפו אותה, אבל אל תוציאו אותה מהמיטה. ואז היא כבר תפקה נורא. אתה מבין? לכן אתה יכול להתחיל עם זה כבר היום, לאט, בקטנה, איתך, ולאט, לאט, 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 בלעדיך. אבל כן, בסיכומו של דבר, הילדה צריכה לדעת לישון, גם האמא בשדה יכולה הייתה להניח את הילד בצל מתחת לעץ, ולעשות משהו. אתה מבין?
כן. כן. כן, טוב, גם לנו קשה עוד לשחרר, אבל
ברור, 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 ברור. ולהסתכל על הסבתות באהבה גדולה, ולהגיד להם, אנחנו יודעים שאתם רוצות בטובתנו ובטובתה של נינה, אנחנו יודעים את זה. אבל היום חושבים אחרת, היום לתוך גידול הילדים, יש אג'נדות אחרות, הפסיכולוגיה היום, היום מה שלומדים בפסיכולוגיה בתואר ראשון, לא דומה למה שלמדו בפסיכולוגיה בתואר ראשון לפני 30 שנה, לא דומה. בדיוק היום יש איזו כתבה מאוד מעניינת, שעוד לא הצלחתי להגיע אליה, שבעצם פרויד פענח את נפש האדם, רק על סמך ההבנות של, הבנה של נפשו של הגבר. אני עוד לא יודעת על מה המאמר, אבל כל כך אמרתי לעצמי, רגע, מה? יש הבדל בין נפש אישה לנפש גבר? מה זה הדבר הזה בדיוק? אבל לא חשוב, אני אתעמק בכתבה ונראה מה זה אומר. אבל זה נכון, אנחנו יודעים, הרפואה למשל, הייתה רפואה מותאמת גברים. היום כבר עובדים על רפואה מותאמת נשים, את זה אתה בטח כבר יודע, דותן, זה הפיזיולוגיה שלנו היא קצת שונה בכל מיני מקומות. התקף לב של אישה הוא לא עם אותם סממנים כמו התקף לב של גבר. אבל, ולכן זה מה שאתה אומר לאימהות. אנחנו יודעים, אבל אתם אומרים, אנחנו בודקים, ואז נעשה את שלנו. וגם נעשה את הטעויות שלנו בדרכנו. ואז נלך למיכל דליות לתיקון. זאת התשובה.
כן. טוב, תודה רבה, מיכל.
בבקשה, כל טוב דותן, שבת שלום, ותיהנו מהקטנה. שבת שלום.
שבת שלום, ביי.
ביי ביי. ואני אספיק מהר 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 לשיחה האחרונה. שלום.
שלום רב.
כן, היי.
היי, שבת שלום, אני מצטרף לכל הברכות והשבחים, ואני
עובר... תודה, איזה שישי נהדר.
כל הכבוד.
איזה שישי נהדר עובר עליי, כן.
כן, ואני עובר לגופו של עניין.
כן.
לבת שלי יש שתי בנות, אחת בת 4.5 ואחת בת שנה. Mm-hmm. עכשיו, הגדולה עד עכשיו הייתה הבת היחידה, נכדה היחידה, וכל תשומת הלב הייתה ממוקדת בה, נכון. ופתאום באה לה מתחרה.
נכון, חוצפנית.
והיא מאוד מאוד מקנה, וזה טבעי.
נכון.
אבל לדעתנו, הקינה שלה מאוד קיצונית. כלומר, לא יודע אם אנחנו יודעים להשוות עם דברים אחרים, אבל עם מקרים אחרים, אבל היא מאוד מאוד מקנה, והיא לוקחת ממנה את כל תשומת הלב, לוקחת ממנה כל מה שיש לה, באה לידה, קופצת לידה, ועלולה לנחות עליה, זה מסוכן, כלומר זה מגיע למצבים כאלה, שזה די מסוכן לתינוק.
כן, אני מבינה. קודם כל, זה ברור לך סבא, שקודם כל אי אפשר להוריד את העיניים, מהתינוקת, זה ברור. עכשיו,
זה ברור.
אני לא יודעת ברור. אם זה קיצוני. לדעתי, זה שם, זה טבעי, קשה לה מאוד. יכול להיות שהטמפרמנט של הילדה הוא טמפרמנט יותר תוסס, יותר בתשוקה, יותר חי, יותר מוחצן. יכול להיות שזאת היא הילדה, זה הטיפוס, ולכן גם ההתנהגויות שלה הם כאלה, יכול להיות. ואני, תראה, מכיוון שאתה מספר פה כל מיני סוגים של, של התנהגות של הקטנה, של הקטנה של הגדולה, כן? אני קודם כל באמת ובתמים ממליצה לך להמליץ לביתך ולחתנך ללכת להדרכת הורים. להיכנס לאתר שלי, לראות המסלולים ולקבל הדרכת הורים, באמת.
הדרכת הורים.
בטח, 4 מפגשים, 5 זה נהדר, 6 זה בכלל. אבל באמת, הדברים האלה די עובדים באוקוס פוקוס, פשוט מכיוון שאנחנו מדברים על התנהגות. עכשיו, התנהגות, אנחנו בעצם בתגובה שלנו, או מקחידים את ההתנהגות של הילדים, או מזינים את ההתנהגות של הילדים. ולכן, מאוד חשובה התגובה שלנו. למשל, אם היא זוכה בזה שאני כועסת עליה, ודיברנו וכמה פעמים, והגדולה, ואת צריכה להבין, אני מזינה את זה. כי אז הילדה מראה לי דווקא, עשיתם לי רע, הבאתם לי תינוקת, דווקא אני אראה לכם.
מסבירים לה, מסבירים לה בצורה...
או, אבל אני עוצרת אותך. אבל גם זה, גם זו טעות, מאוד גדולה. מאוד גדולה. מה זה מסבירים לה? הילדה הרי סופר חכמה, אתה מסכים איתי?
בהחלט.
כמה פעמים צריך להסביר לה? 3? 30? 300? 3,000? למה מה? היא טמבלית? היא חרשת? המסבירים לה? זה להמשיך להזין את המשך ההתנהגות. מסבירים לה זה אומר, שמתי לב אלייך, ועכשיו אני לוקח אותך לשיחה, ואני מדברת איתך על הדבר הזה. הנה, זכיתי בך עכשיו לדקה וחצי, 2-3, אתה מדברת על הדבר הזה, זה סיבה להמשיך להציק לילדה, לתינוקת. היא פשוט מצליחה לגרום להורים, לראות אותה, לשים לב אליה, להגיב לה, וכל דרך קשרה בעיניה. אין אצל ילדים תשומת לב חיובית או תשומת לב שלילית. שמתי לב, בינגו. ולכן, האם ההתנהגויות שלה השתנו כן או לא, תלוי בתגובות שלי אליה. למשל, אם אני אגיד לה, אני לא יודעת, אני סתם ממציאה, אני ממציאה, אני לא אומרת לעשות את זה, אני רק נותנת את זה כדוגמה למרות שלא נתת לי. נגיד, היא כל פעם באה, ולא יודעת מה, דוחפת את הידיים לעגלה, או זורקת כדורים לעגלה של התינוקת. ואז היא אומרת, לא, רציתי שצחק איתי, או דברים כאלה. ואני באה ואני אומרת לה, תקשיבי, דיברנו כבר המון פעמים על זה, זה נורא מסוכן מה שאת עושה. אני לא הולכת לריב איתך על זה יותר, ואני גם לא הולכת לדבר איתך על זה. את נבונה, את מתוקה. אני סומכת עלייך מאוד. אבל זה כמובן משהו שאני לא מסכימה שהוא ימשיך לקרות. אני רוצה שתדעי שמהיום, אם את לא תצליח להתאפק, וכן תזרקי כדורים, או תמשכי לה בידיים, או תכופפי לה את האצבעות, או אני לא יודעת מה, אוקיי? או תמשכי לה בשערות או משהו כזה. אני לא מדברת איתך באותו רגע, אין טעם, אין טעם מתוקה. כבר הסברנו לך את זה הרבה פעמים. אני לוקחת אותה, ואני יורדת איתה למטה. התפקיד שלי זה להגן על הילדות שלי, אני לא מסכימה שמישהו יעשה לך רע, אוי ואבוי למישהו שיעיז לעשות לך רע. אני גם לא מסכימה שמישהו יעשה רע למיכלי הקטנה. ולכן אני לוקחת אותה, עכשיו, אם היא לא יכולה לצאת מהבית, כי אין עוד מבוגר, אני נכנסת לחדר, אני מסתגרת, התפקיד שלי זה לשמור עליה ולהרגיע אותה. ונכנסת לחדר וסוגרת הדלת עם התינוקת, והבת 4.5 נשארת מאחורנית ובוכה ובועטת בדלת. ואומרים לה, פיצי, אני מחכה, אני ארגע קצת, אני אתן גם לקטנה להירגע, ותכף אני יוצאת. סתם, אני נותנת לך דוגמה של התנהגות שונה לגמרי, כזאת שתלמד את הילדה אחרי 7, 8, 9, 10 פעמים, היא לא תשנה את ההתנהגות שלה תוך יום.
כלומר שהיא לא מקבלת תשומת לב בזכות ההתנהגות שלה, אלא להפך.
גם, לפעמים זה גם להפך, נכון. כי תפקידי להגן, אני תמיד אגן על החלשים, אני תמיד אגן על אלה שלא פר, שמתנהגים אליהם באופן לא פרי, לא הוגן. או אני תמיד אשמור על הבנות שלי. ואז אני גם נותן את הדוגמה, אוי ובואי למישהו, שאת זוכרת שלפני כמה זמן מישהו רצה לקחת ממך ואני לא נתתי לו, אני תמיד אשמור עלייך, אני גם תמיד אשמור על מיכלי. ואז כדי לשמור אליה, אני פשוט צריכה לקחת אותה ולהרחיק אותה. למשל, זה רק דוגמה. עכשיו, זה לא מתאים לכל המצבים. יש מצבים אחרים. אתה מבין? לכן, הדרכת ההורים היא מאוד ספציפית, מאוד נקודתית למה המצב, מה היא עשתה, מה היא אמרה, איפה זה קורה? האם זה קרה בבית? האם זה קרה בגינת שעשועים? האם זה קרה אצל סבתא? האם זה קרה בקניון? כי אם זה קרה בקניון, אני אגיד לה, מתוקה, בפעם הבאה אני לא לוקחת אותך לקניון, לא נעים לי. לא נעים לי, אני כועסת, אני נבהלת, אני מדברת, כולם מסתכלים עליי, אני לא אוהבת את זה. שימי לב מה אני אומרת, אני לא מדברת עליה בכלל, אני מדברת עליי. ואז מחר אני הולכת לקניון רק עם התינוקת ומשאירה אותה עם סבתא. והיא בוכה, לא אמא, אבל לא אמא, אבל אני אומרת לה, ממי, לא, עזבי, עזבי. אני רק הולכת...
היא לא אוהבת לשאיר עם סבתא.
אז אני לא משאירה אותה עם סבתא, אז אני מביאה את השכנה לשמור עליה. אז אני אביא את השכנה. אתה מבין? התגובה שלך הייתה מצוינת עכשיו. זה רק מראה עד כמה אני צריכה להתאים את ההדרכה למשפחה שיושבת מולי. אז זה לא יהיה סבתא, זה יהיה להכניס אותה לשכנה שיש שם ילדים שהיא תוכל לשחק איתה. זה בסדר, היא לא בעונש, היא לא בעונש, היא לא בעונש.
אבל היא יעשה לה משהו שהיא לא אוהבת.
בדיוק, התגובה שלי תהיה כזאת, כן, התגובה שלי תהיה כזאת שעם הזמן תלמד אותה, או שאין טעם להמשיך להגיב ככה, כי היא לא זוכה בתשומת לב ובכוח ובזה, או שהיא מפסידה אם היא ממשיכה. ואת זה אנחנו צריכים לייצר פר מצב, כן.
כן, ברור.
איי, 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 כן, זה העניין. טוב. בהצלחה,
המוזיקה
סבא.
המוזיקה הגיעה.
המוזיקה הגיעה, אתה שומע נכון. תודה לך שעלית.
תודה על הדברים המשכילים והנעימים.
תודה.
תודה וחכמים.
שבת שלום.
שבת שלום.
ביי ביי. ואני נפרדת, תודה רבה למאירה פרץ, תודה רבה לתמר שלומוביץ', תודה רבה לאליעזר בן יהודה, שני רומנו ועינב אורגד. וכתמיד, תודה רבה לכם, ותמשיכו, תשארו, כי אחריי דוקטור מאיה רוזמן, וכבר מחפה, מחכה פה גם רפי.